אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, גם אחרי ההחלמה, הנזק הנוירולוגי שנגרם לחולי קורונה ממשיך ללוות אותם. ואיך זה מתבטא? הסקאלה נעה מפגיעה בחושתם, דרך כאבים ועד לשבץ מוחי. מיד על הנזק הנוירולוגי ארוך הטווח שנגרם לחולי קורונה, ואגב, בעיקר בקרב צעירים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו שודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ובשידור חוזר ב-7 בערב. במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. ניסוי בחיסון נגד קורונה בישראל. בימים הקרובים 100 מתנדבים השתתפו בניסוי לבדיקת חיסון נגד קורונה, חיסון שפותח על ידי המכון הביולוגי. חודש לאחר מכן השלב השני של הניסוי, ובו השתתפו 1,000 מתנדבים, והשלב השלישי בתחילת השנה הבאה על 30,000 מתנדבים. ועוד קורונה מהכיוון הנפשי, איך מתמודדים נפשית תושבי הדרום ועוטף עזה עם מגיפת קורונה בהשוואה לשורדי אירועים טראומטיים אחרים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב, מיד נדבר עם החוקרת. סרטן, גישה חדשה להילחם בסרטן השד, פגיעה באפשרות של התאים הסרטניים להתחמק מתרופות ופגיעה ביכולת של התאים ליצור גרורות. מדובר במחקר ישראלי חדש, מיד כל הפרטים. וגם מניקה, אל תשתי מתוק, שתיית משקאות ממותקים בתקופת ההנקה פוגעת בהתפתחות הקוגניטיבית של התינוק. מיד כל הפרטים על המחקר המסקרן הזה. וגם טיטניק. האם הזוהר הצפוני קשור לתביעתה של הספינה המפורסמת, או שהוא סתם היה ברקע של האסון, וגם מחורים לרשתות החברתיות? מיד על הסרט התעודי החדש, מסקי אשן, המלכודת הדיגיטלית, ובו וידועים מצמרים של בכירים לשעבר בשלל תאגידי הרשת, שבין היתר מסבירים את ההתמכרות של כולנו. ועוד עניינים, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגו שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. נזק נוירולוגי ארוך טווח לחולי קורונה. מחלימים מקורונה עדיין סובלים מנזק נוירולוגי לאורך זמן, כך עולה ממחקר אמריקאי חדש. במחקר נבדקו תיקים רפואיים של מעל 500 חולי קורונה שהושפזו בשיקגו במרץ ובאפריל, והתגלה שרוב החולים סבלו מסיבוכים נוירולוגיים שחלקם אפילו היו קשים. הפגיעות התבטאו במקרים הקלים בכאבי ראש, כאבים בכלל, סחרחורות, פגיעה בחושתם, ובמקרים הקשים בעיות מוטוריות, אובדן שיווי משקל ואפילו שבץ מוחי. וההפתעה היא שהסיבוכים הנוירולוגיים היו שכיחים דווקא בקרב צעירים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש במרפאה להעצמה גופנית במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום.
בוקר טוב.
ראשית, מישהו יודע להסביר מה הקשר בין הנזק הנוירולוגי הזה לבין הנגיף? איך הוא גורם לנזק הזה?
שאלת השאלות, כמובן. איך הנגיף הזה בכלל פוגע בבני אדם? זה עדיין לא הכל ברור לאשורו. אבל אנחנו חושבים על שני מנגנונים עיקריים. אחד זה נזק ישיר כתוצאה מכל מיני מנגנונים אימונולוגיים, ושני זה נזק עקיף יותר על ידי גרימה של תהליכים אימונולוגיים שבגוף כתוצאה מהנגיף, והתפתחות של מחלות משניות לאחר מכן שפוגעות גם במערכת העצבים המרכזית. התשובה עד הסוף היא לא חד משמעית, ודברים האלה יתבררו בהמשך כמובן ככל שהדבר הזה, ככל שיהיו יותר ויותר חולים.
טוב, קצת מלחיץ כמובן. מה קורה כאן בישראל? גם כן מדווחים, יש מידע שזורם מבתי החולים על נזק נוירולוגי או מקופות החולים? אנשים ממשיכים להתלונן אחרי שהם החלימו על שלל בעיות?
תראה, אז קודם כל בוא נוריד קצת את האש, בסדר? הנגיף הזה אכן גורם לאיזושהי פגיעה נוירולוגית בבני אדם. מצד שני, אתה יודע, אתה מכיר את זה גם במחלות אחרות, מחלות הנשיקה ודומות, יכולות לגרום לתופעות דומות, ואנחנו רואים שגם וירוסים אחרים, גם שפעת יכולה לגרום לדלקות של המוח וכך הלאה, אנחנו רואים את זה. זאת אומרת, וירוסים בכלל, שהם חודרים ותוקפים את בני האדם, יש להם את היכולת לעשות נזקים מהסוג הזה. מצד שני, צריך להגיד את האמת, המסכמות של האנשים שאנחנו רואים שיש להם פגיעות נוירולוגיות, בסך הכל קטנה מאוד. המספרים האלה הם באופן יחסי לכמויות העצומות של האנשים שנדבקו ונפטרו, אז הן קטנות, וללא שום ספק יש אנשים שנפגעים. הדבר השני, מדברים על צעירים ומדברים על מבוגרים, אז בואו קצת נעשה סדר בעניין הזה. כשאנחנו מדברים על צעירים, אז אנחנו מדברים על אנשים בני 55, וכשאנחנו מדברים על מבוגרים, אנחנו מדברים על 65. אלה נתונים שבאים מהמחקרים שעסקו כאן. כלומר, לא מדובר בהכרח בילדים צעירים לעומת קשישים, אלא מדובר בשתי קבוצות גיל סמוכות, שאחת יותר צעירה מהשנייה, ואלה מוגדרים צעירים ואלה מוגדרים מבוגרים. תראה, הנתונים האלה הם לא חדשים. אנחנו מכירים את הנתונים האלה כבר בפרסומים קודמים שהגיעו מסין. יש נתונים כאלה שפורסמו לאחרונה גם מאנגליה, מבית חולים מרכזי גדול מאוד שם, שמראות את הדברים האלה. אני חושב שעיקר הבעיה הוא בעצם הפרעות בכאבי שרירים שמלוות את הווירוס, ואנחנו מכירים את זה בכלל ממחלות ויראליות אחרות, שיש בן אדם שלו שפעת, אז הוא חלש כזה, הגוף כואב לו, זה נקרא מיאלגיה, להזיז את העיניים כואב וכך הלאה. אלה דברים שמוכרים במחלות ויראליות. גם עייפות, עייפות כללית, שבאמת יכולה להישאר לאורך זמן לאחר החשפות לווירוס הזה, גם אחרי שאתה מחלים, שזה גם מאפיין מחלות ויראליות. אנחנו לא יודעים בדיוק את המנגנונים של זה, אבל קרוב לוודאי למנגנונים אימונולוגיים. כלומר, הווירוס גורם לזה שנוצרים בגוף איזה שהם נוגדנים, ותהליכים של נוגדנים שמגיבים וכך הלאה, וזה באיזשהו מקום גם יוצר עייפות, פתיג, והדבר הזה הולך, ובאיזשהו שלב, אני מקווה מאוד שאנשים נפטרים מזה, אבל זה מלווה לפעמים מחלות ויראליות.
נפטרים כמובן, הכוונה היא לכך שהם
נפטרים חוזרים מזה, שקרה. לא נפטרים מהעולם.
כן, כן, לא, זהו, הדאבל מינג פה קצת מלחיץ, אתה צודק. אז קודם כל אתה אומר שזה לא משהו שהוא ייחודי לנגיף הזה. יש הרבה מאוד נגיפים ששוב, יש איזשהם סיבוכים או מקרי קצה שבהם נגרמים עוד נזקים חיצוניים או אחרים לנזק המרכזי שהנגיף גורם. כאן באמת מדווחים על הרבה מאוד כאבים ואובדן של חוש הטעם והריח, משהו שנמשך לאורך חודשים וכו'. ובאופן כללי אנחנו קצת נלחצים מהעובדה שאנחנו לא מכירים את ההתנהגות של הנגיף ואת התוצאות שלו. אני חושב שלכן כל מחקר כזה מיד סף בתקשורת.
חד משמעי, אתה צודק, זה וירוס, הווירוס הזה הוא וירוס בתהליכי למידה. עם כל המצב הארוך הזה שאנחנו נמצאים עדיין תחת החשיפה, ועם כל האימפקט, עם כל ההשפעה האדירה שיש לו על העולם ועל הכלכלה ועל בני האדם, אנחנו לא יודעים עד הסוף את התהליכים הפתולוגיים שהדבר הזה שעושה לנו, עד הסוף, ולכן כל מידע שמצטבר תורם משהו להבין איך זה מתנהג, וכמובן, יכול לפתוח פתח לאמצעי טיפול. מצד שני, יש כמה נקודות שצריך לזכור אותם. רוב המגפות שהיו בעולם, אנחנו מבריאים מהן. אנחנו חווינו, האנושות חוותה מגפות לאורך חייה בעשרות, בכמויות עצומות. כן, יש הרבה פגיעה בבני אדם, אבל לבסוף זה נגמר. כלומר, גם פה הדבר הזה אני מצפה שבאיזשהו שלב ילך וידאח. אני לא חושב שזה ילווה אותנו לכל חיינו מהיום והלאה, כמו כל המגפות הקודמות זה עבר, וללא שום ספק אנחנו צריכים להתכונן ולדעת איך לטפל בזה, וכל מידע כזה תורם לנו.
כן, ודאי להעביר את התקופה הזו, שעדיין מסוכן להסתובב כמובן במקומות מסוימים, ליד אנשים מסוימים וכו', אבל אתה מרגיע אותנו ומזכיר לנו שזה יחלוף כנראה.
נכון, דברים הם דבר נזיל, והכל חולף בחיים, כולל החיים עצמם בסופו של דבר. אבל צריך לזכור, אנחנו יכולים להגן על עצמנו מהווירוס הזה. מי ששומר על עצמו, ואני עובד בבית חולים, אני לא הפסקתי לעבוד בכלל כל התקופה הזאת, אנחנו נחשפים לאנשים בכמויות גדולות מאוד בתוך העבודה הרוטינית שלנו, ואם אתה מקפיד על שמירת מרחק, גם לראות מטופל, לשוחח איתו במרחק 2 מטר, גם לעטות מסכה, גם לשמור על היגיינה, על שטיפת ידיים עם אלכוהול וכך הלאה, לעברר את החדרים. הנה, אני ברוך השם עד היום לא נדבקתי, וגם הצוות שאיתי לא נדבק. שומרים על הכללים האלה, אפשר לעבור את זה בשלום, ולאט לאט זה ידח, כן, אני חושב שאפשר לעשות את זה.
טוב, הנה מחקר מלחיץ שבסופו של דבר הוביל אותנו לשיחה מרגיעה, ואתה צודק לגבי ההקפדה, שאני חושב שפה אנחנו קצת נופלים ונופלות, וזו דעתי הפרטית, לפחות מההתרשמות שלי במה שקורה בחוץ. אני מקווה שכולנו נשמור על עצמנו, זה הכל. תודה רבה לך, דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש במרפאה לעצמה גופנית במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
כל טוב, בבקשה.
איך מתמודדים נפשית תושבי הדרום ועוטף עזה עם מגפת קורונה בהשוואה לשורדי אירועים טראומטיים אחרים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב בזמן הגל הראשון של המגפה. המחקר פורסם בכתב העת Journal of Effective Disorders. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר, דוקטור יעל להב, מהחוג לריפוי בעיסוק בבית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו.
ראשית, כשקראתי את הדברים וגם את הידיעה, אני בהתחלה חשבתי שהמחקר עצמו עוסק בניסיון להבין איך מתמודדים נפשית עם המגפה כל מיני אנשים שחיים באזורים שונים בישראל. אבל את התמקדת באנשים שמכירים אירועים טראומטיים מקרוב במקביל, נכון?
בהחלט, לא מדובר על אזור גיאוגרפי, כמובן שיש קשר בין אזור גיאוגרפי לבין חשיפה לטראומה, אבל נכון. המקד הוא חשיפה לטראומה נפשית. ובאופן ספציפי, השאלה שעניינה אותי היא האם אנשים שבעצם נחשפים למה שאנחנו קוראים טראומה מתמשכת, סובלים מצוקה חריפה יותר בהשוואה לאנשים שנחשפים לאירועים טראומטיים רגילים, כאלה שהסתיימו.
ומה גילית, ומיד אני אומר לך אם זה אינטואיטיבי בעיניי או לא, אבל מה באמת הממצאים שלך?
אז קודם כל, באופן כללי, מי שנחשף לטראומה או פגיע יותר למצוקה בזמן הקורונה, אבל בתוך הקבוצה הזאת של שורדי הטראומה, ראינו שתושבי העוטף הם פגיעים אפילו עוד יותר. זאת מכיוון שהם בעצם נחשפים לאורך שנים לאיומים חוזרים ונשנים. הם לא מסוגלים לשים את האירוע בעבר, כי האירוע עדיין מתמשך. אז החשיפה המתמשכת הזאת היא למעשה פוגעת ומדללת את המשאבים שלהם, וגם צובעת באופן שלילי יותר את הלחצים העכשוויים בזמן הקורונה.
טוב, אני הייתי בטוח, בעצם התלבטתי, האם באמת להיות חשוף לאירוע טראומטי אחר או מתמשך, זה משהו שהוא מרגיל אותך לסיטואציה כזו, וקל לך יותר להתמודד עם אירוע חדש כזה, או שבאמת המשאבים שלך הנפשיים מתקלים?
אז האמת שההשערה שלך היא גם נשענת על ידע קודם בספרות הטראומה, והיו גם חוקרים שבאמת חשבו כמוך, שהחשיפה הזאת לטראומה יוצרת איזושהי התרגלות. אבל למעשה מה שאנחנו כבר יודעים זה של להפך. זאת אומרת, חשיפה לטראומה מגדירה את הפגיעות מול לחצים חדשים, במיוחד מי שמפתח סימפטומים פוסט-טראומטיים. הוא הרבה יותר פגיע והוא עלול לסבול ממצוקה, ואנחנו מדברים על הגל הראשון של הקורונה. זאת אומרת, אני חושבת על מה שקורה כרגע לאנשים ש נחשפו לטראומה בעבר, ואני מתארת לעצמי שהמצוקה אפילו עוד יותר חריפה.
וואו, עכשיו, את יודעת אם זה בולט יותר בקרב צעירים, מבוגרים? זאת אומרת, עשיתם איזושהי הבחנה בניסיון לסווג אוכלוסיות, תת אוכלוסיות בתוך הדבר הזה?
אז במדגם שלנו היו בעצם ישראלים מגילאים שונים, מגיל 18 ועד גיל 80, נשים וגברים, מצב סוציו-אקונומי שונה, ולקחנו בחשבון את כל המשתנים האלה. זאת אומרת, רוצים לראות האם הטראומה תשפיע מעבר למשתנים האלה, וזה מה שמצאנו. לא ראינו איזשהם דפוסים שונים בקרב קבוצות גיל שונות, או כפונקציה של מגדר. אז באמת כאן רואים איך אירוע טראומטי משפיע על ההתמודדות של האדם עם לחצים בזמן מגיפה, לחצים שהם משמעותיים, ויש כאן אוכלוסייה שהרבה יותר פגיעה וזקוקה לטיפול. זה מה שיוצא מהמחקר שלנו. צריך
אז זהו, אז בואי נדבר באמת על ההשלכות של מחקר כזה. אז מה באמת אפשר להפיק ממנו? הכוונה היא לכך שצריך להפנות יותר משאבים לטפל נפשית במי שחי באזורים האלה?
כן, קודם כל באופן כללי אני חושבת שצריך להפנות יותר משאבים לפסיכולוגיה הציבורית, וגם כמובן לסורדי טראומה מסוגים שונים, כי גם חשוב לציין, במחקר אנחנו מתייחסים לקבוצות ולממוצעים, וכמובן שיש גם אנשים שעברו טראומה שהסתיימה, כמו תאונת דרכים, ועדיין סובלים מצוקה מאוד מאוד חריפה. המטרה של המחקר בעצם מבחינה קלינית, ההשלכות של המחקר, זה להצביע על חשיבות הטיפול. יש צורך להקצות משאבים לתושבי העוטף ולהפנות אנשים מסתובבים מצוקה לטיפולים, ויש טיפולים יעילים לטראומה נפשית. אמנם אף אחד מהטיפולים האלה הוא לא מושלם, אבל יש טיפולים שנחקרו רבות ונמצאו יעילים. למעשה לפני שנה וחצי, יסוד ספר שנקרא משחרור לזיכרון טיפול בטראומה נפשית, הוצאת רסלינג, שפרופסור זהב סולומון ואני ערכנו, והספר הזה מקבץ שיטות טיפול שונות לטראומה, ואפשר לראות את המגוון של הטיפולים שאפשר להעניק לשורדי טראומה. אז כן, אז המטרה היא לעודד מטופלים לפנות ולהצביע על צורך בהקצאת משאבים.
ועוד משהו שאמרת ככה במהירות, אבל אולי שווה להדגיש, באופן כללי פחות משאבים מופנים לטיפול נפשי בציבור, נכון? יש מין תחושה שכאילו נפש זה משהו שלא רואים אותו, ולכן פחות צריך לרפא אותו, וזו טעות חמורה, כי אנחנו יודעים כמה הדברים האלה חשובים ולא נגישים לכולם.
בהחלט כן, צערנו הרב יש עדיין סטיגמה על הפרעות נפשיות, הרבה מאוד אנשים חוששים לפנות לטיפול, ושורדי טראומה רבים מרגישים אשמה או בושה על עצם העובדה שהם בכלל סובלים.
זה בכלל עניין. אני באמת פונה למאזינות ולמאזינים. שפרו את איכות החיים שלכם. יש מה לעשות. טפלו בעצמכם. לא, מי אומר, אני לא מבין מאיפה זה בא, כל העניין הזה של בושה וכולי. יש מה לעשות, ובאמת יש טיפולים נפלאים. כפי שאמרת, לא כולם מושלמים, אבל יש מה לעשות.
בהחלט כן, וגם חשוב דרך אגב לקחת בחשבון שההשלכות של מצוקה בעקבות טראומה גם נוגעות לגוף. ידוע שחשיפה לטראומה ופיתוח של סימפטומים פוסט-טראומטיים למעשה קשורים לתחלואה פיזית, למצבים של כאב כרוני לדוגמה, פיברומיאלגיה וגם סוגים אחרים של תחלואה, אז זה לא מוגבל רק לנפש, ואי אפשר בכלל לעשות את ההבחנה הזאת בין הנפש לגוף. ויש צורך לתת מענה ולטפל בקשיים האלה, כי אם לא מטפלים בקשיים, עלולים להחריף.
טוב, תודה לך על השיחה החשובה הזו, דוקטור יעל להב, מהחוג לריפוי בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה לך.
האם הזוהר הצפוני קשור לטביעתה של הטיטניק ואפילו גרם לספינה לטבוע? עם השאלה הזו מתמודדת החוקרת האמריקאית מילה מינקובה, חוקרת מזג אוויר עצמאית במחקר חדש שפורסם בכתב העת Weather. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרפת אלינו מארצות הברית, החוקרת מילה מינקובה. Hello and thank you for joining us.
Yes, sure.
Can you please explain the bottom line of your research?
I suggested that maybe a geomagnetic storm had something to do with the thing that a few ships in the vicinity, they couldn't calculate their position. So I thought that maybe compasses were wrong due to a geomagnetic storm.
ביקשתי מגברת מינקובה להתחיל מהשורה התחתונה של המחקר, והיא הסבירה שעל פי הממצאים, סופה גיאומגנטית היא שהובילה ככל הנראה לשיבושים בציוד הניווט של הטיטניק, מה שעשוי להסביר את חוסר ההתמצאות של הצוות במרחב הימי, ובסופו של דבר את התנגשות הספינה בקרחון. According to the Titanic survivor, passengers saw aurora in the sky that night. Did this phenomenon affect navigation systems?
Aurora is caused by solar storm. It is only a sign. Aurora doesn't do anything. It was a geomagnetic storm. I knew that that survivors observed aurora, and I knew that solar storm could affect compasses. Even now, it could affect communication, GPS and satellites and power transmission. So I knew it, so I decided to research it. And
סיפרתי לגברת מינקובה שעל פי עדויות הניצולים בשמי ליל התביעה הם ראו את הזוהר הצפוני, ושאלתי אותה האם יש קשר בין שתי התופעות האלה, סופה גיאומגנטית וזוהר צפוני. איזו השפעה יש לשתי התופעות האלה על מערכות הניווט שעל הספינה? היא הסבירה שהזוהר הצפוני נוצר כתוצאה מסופה סולארית, ושאין לתופעה הזו השפעה ממשית מלבד להוות אינדיקציה לסופה שכזו. היא מכירה את העדויות על הזוהר הצפוני בליל האסון, והיא גם יודעת שסופות סולריות מסוגלות לשבש מצפנים. היא מסבירה שגם היום סופות סולריות משבשות מערכות ניווט מתקדמות, כמו למשל GPS, אותות לוויין ואותות תקשורת, וזו הסיבה שהיא החליטה לבדוק את העניין. And what other evidence did you find that support this theory?
Well, I found that the aurora was present, the magnetic storm was present, but ship equipment, who knows? It is, I found that it was three ships, Titanic, Carpathia, and Californian, and all of them had difficulties to know their position. So I thought that because three of them had difficulties, maybe something happened with their compasses. Because in 1912 it was compasses that people used to navigate. So, and also it was some problem with radio communications. The aurora, it was for sure, it was noticed not only by survivors, but it was noticed by second officer from Carpathia. He first noticed the aurora from Carpathia. You know, Carpathia, it is a vessel that picked up lifeboats. So first he noticed this aurora when they still were getting east. And it was 1 hour before Titanic struck the iceberg. And then he noticed aurora when they already were getting closer to the lifeboats.
שאלתי את גברת מינקובה אילו ממצאים נוספים תומכים בתיאוריה שעולה מהמחקר, והסבירה ששתי תופעות הראו בוודאות בליל האסון. היה זוהר צפוני והייתה סופה מגנטית. לגבי האופן שבו הציוד שעל הספינה הושפע מהתופעות, אין באמת דרך לדעת, אבל היא גילתה שבאזור ההתנגשות של הטיטניק הפליגו שתי ספינות נוספות, קרפתיה וקליפורניאן, ועל פי הדיווחים כל שלוש הספינות סבלו מקשיי ניווט בלילה ההוא ובעיות קשר. אגב, את הזוהר הצפוני ראו גם קציני הספינה קרפתיה שהגיע לאזור של התביעה של הטיטניק כדי למשות את הניצולים מסירות ההצלה. קציני הספינה הבחינו בזוהר הצפוני בשעה שהם הפליגו מזרחה כשעה לפני ההתנגשות של הטיטניק בקרחון. Does geomagnetic interference still happen today?
Yes, it today also it could be a problem with radio communication depending on the frequency. And today it could be a problem with power transmission and with light, with satellites. Today they forecast space weather. They forecast geomagnetic storm.
שאלתי את גברת מינקובה, האם הפרעות גיאומגנטיות מתרחשות גם היום? והיא אומרת שכן, ההפרעות מתבטאות בעיקר בשיבוש תדרים, במערכות קשר ובתקלות, במערכות ניווט מבוססות לוויינים. עם זאת, היום כבר יודעים לחזות מראש את מזג האוויר, וגם את הסופות המגנטיות האלה. So, what exactly causes these geomagnetic storms?
The magnetic storm is caused by the sun. Sometimes there are, you know, sunspots. The sun has sunspots. So sometimes sunspots have produced a solar flare, and sometimes it is coronal hole, and coronal hole ejection could produce solar flare too. So I could email you the links to this too.
שאלתי את גברת מינקובה, מהם הגורמים לאותן סופות גיאומגנטיות? והיא אמרה שהן נגרמות מהשמש. כפי שידוע, ישנם כתמי שמש, אזורים על פני השמש, שבהם מתחוללות מערבולות מגנטיות עצומות. לפעמים מתפרצת מהם שערה או סופה סולארית מן התפרצות כזו, ולעיתים נוצר חור בקורונה של השמש. שתי התופעות האלה עשויות לגרום לסופות גיאומגנטיות. Have you watched Titanic by James Cameron? Maybe they should change the movie now, according to your theory.
Well, maybe. I don't know if you've heard, but last Titanic movie, they got the sky wrong. They didn't put the right stars that was there. So it was noticed by an astronomer and they fixed it. Because it is a special software. You could know exactly how the sky looked during the Titanic disaster.
לסיום, שאלתי את גברת מינקובה אם היא צפתה בסרט טיטניק בבימויו של ג'יימס קמרון, אולי עכשיו לנוכח המחקר שלה שווה לשנות את הסרט. והיא אמרה שבסרט קודם כל טעו בסרטוט השמיים באותו לילה, ושמיקום כוכבי השמיים בסרט היה שגוי ביחס לכיוון הפלגת הטיטניק. אסטרונומים שצפו בסרט הבחינו בכך והסבו את תשומת ליבם של יוצרי הסרט. הטעות אגב תוקנה, והיא הסבירה שישנה תוכנת מחשב מיוחדת שיודעת לומר כיצד בדיוק נראו השמיים בליל האסון של טביעת הטיטניק. Thank you very much for talking with us, מילה מינקובה. Thank you.
Bye bye.
אם את שותה משקאות ממותקים בתקופת ההנקה, את פוגעת בהתפתחות הקוגניטיבית של התינוק שלך. זו המסקנה שעולה ממחקר חדש. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועה בלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
מסקנה מטלטלת. מה זה אומר ששותים רק מים בזמן שמניקים?
קודם כל, באופן כללי אנחנו יודעים שעדיף להימנע מכל מיני משקאות ממותקים, וגם מכל מיני מיצי פירות, אפילו אם זה מיצים טבעיים, כי הם באמת מאוד מאוד גבוהים ב... סוכר, שזה לא כך בריא באופן כללי. ועכשיו באמת התפרסם מחקר שמראה שאם צורכים את המשקאות האלה בכמויות גבוהות במהלך ההנקה, יש קשר בין זה לבין, נגיד, התפתחות קוגניטיבית איטית יותר של התינוק.
למה, מה הקשר? אנחנו מבינים שסוכר זה רע, אבל איך זה יכול להשפיע על התפתחות קוגניטיבית? זה לא ההפך, סוכר אמור, אנחנו עובדים על סוכר בסופו של דבר.
נכון, תראה, סוכר זה מילה מאוד גדולה לכל מיני סוגים של חומרים יותר ספציפיים. במחקר הזה הם הסתכלו על סוכר מסוג פרוקטוז, שזה בעצם הסוכר שיש אותו באופן טבעי בפירות, אבל בדקו מה קורה כשצורכים את הפרוקטוז, לא כנגיד לקחת תפוח ולאכול אותו, אלא כשאתה מקבל אותו מה שנקרא בצורה התאורה שלו, שאתה שותה אותו בכל מיני משקאות ממותקים, שכולנו מכירים את המשקאות האלה, וכמו שאמרתי גם מיצי פירות. והפרוקטוז ברמות גבוהות, וכשהוא לא בא יחד עם הסיב של הפרי, אלא רק אתה מקבל אותו בתוך הנוזל.
אז זהו, זו הנקודה המסקרנת, שזה אותו חומר, שאם אני צורך אותו בצורה טבעית, באמצעות אכילת תפוח או מנגו או לא משנה מה, אז זה בסדר. אבל ברגע שאיכשהו מזקקים אותו, ואז מכניסים אותו, משתילים אותו לתוך משקה, אז זה הופך להיות מזיק.
נכון, אז יש פה גם עניין של כמויות, כי כשאתה אוכל נגיד תפוח או תפוז, יש גבול לכמות התפוחים שאתה יכול לאכול בבת אחת, ולכן גם צריכת הפרוקטוז שלך תהיה יותר נמוכה. כשאתה שותה את זה במיץ, תחשוב שכוס מיץ ממוצעת יכולה להכיל בתוכה 4 תפוזים, ואז אתה מקבל שם באמת מינונים מאוד גבוהים, ושוב פעם, הסוכר מגיע בלי הסיבים, וכשאתה מעכל את הסוכר יחד עם הסיבים, זה קצת שונה מלקבל אותו בצורה הנקייה שלו מבחינת ההשפעות שלו. ופרוקטוז יכול לעשות כל מיני תהליכים לא בריאים בתוך המוח, אנחנו יודעים ממחקרים בעיקר בבעלי חיים. ומסתבר שכשאימהות, כמו שאמרתי, כשהן צורכות את הפרוקטוז הזה בכמות גבוהה והן מניקות, זה כנראה עובר לחלב, לא כנראה, זה בטוח עובר לחלב. התינוק צורך את זה, וזה נכנס למוח שלו, ויכול להתניע שם כל מיני תהליכים לא בריאים שמשפיעים על התפתחות.
עכשיו, לא מדובר בהכרח במשקאות תוססים, זה יכול להיות גם משקאות שהם כביכול מוצגים כמכיל 100% פרי וכו', אבל אנחנו יודעים שזה קצת, הרבה פעמים רמאות.
נכון, זה לא רק משקאות תוססים, זה בגדול משקאות ממותקים, שוב, כולל גם מיצי פירות, ואני אומרת, גם מיץ טבעי, כשאתה לוקח את הפוזים בבית וסוחט אותם. אז אומרים זה בריא, אבל אתה יודע, במינונים מאוד מסוימים, ותמיד אומרים, עדיף לאכול פירות מאשר לשתות אותם.
טוב, אז הנה אנחנו נפטרים מהמשקאות הממותקים בתקופת ההנקה, ואולי באופן כללי שווה באמת להיפרד מהדבר הזה. אלה גם קלוריות שאנחנו מכניסים לגוף, וגם לא לוקחים אותם בחשבון, לפחות מבחינת המנטלית וכו'. ולכן אנחנו אוכלים אותו דבר, ורק מעבים את עצמנו עם שלל קלוריות שהן בדרך כלל גם ריקות, מה שנקרא בלשון העם.
נכון. עכשיו רק חשוב לי להגיד משהו אחד, שלא נבהיל עכשיו את כלל האוכלוסייה, המחקר הזה היה מחקר שבדק מטען, זאת אומרת, לקחו אמהות, בדקו כמה מיץ פירות הן צורכות במהלך ההנקה, ואחרי זה מה קורה לתינוק בגיל שנתיים מבחינה קוגניטיבית, אז אנחנו מסיקים פה איזושהי מסקנה עקיפה, מצאו קשר בין כמה משקאות ממותקים האמא שותה לבין עד כמה התינוק מפותח קוגניטיבית בגיל שנתיים.
זאת אומרת שיכול להיות שהתינוק לא מפותח סתם כי בשל סיבה אחרת, והאמא שותה משקאות, זאת אומרת אין קשר סיבתי בהכרח בין הדברים.
אז הם הכניסו לתוך המאמר כל מיני מנגנוני בקרה שמפחיתים את הסיכוי שאנחנו מגלים פה איזשהו קשר במקרה שהוא לא אמיתי, אבל רק באמת למען ההגינות, אם רוצים ממש לבדוק את זה מבחינה סיבתית, צריך לקחת אמהות ובאופן מכוון להגיד, אתם תשתו הרבה, אתם תשתו מעט, ואז לבדוק מה קורה. יש עם זה כמובן כל מיני בעיות אתיות. אז פה באמת עשו את המחקר הזה בצורה יותר מתאמית, אבל אני אגיד שבבעלי חיים כבר יש הרבה מחקרים שם יותר קל לנו לעשות מניפולציות, ושם אתה באמת רואה שאם אתה לוקח נגיד חולדות מניקות, ואתה משקה אותם במיצים ממותקים, ואתה משווה אותם לקבוצת ביקורת, זה בהחלט משפיע על התפתחות המוח של הצאצאים.
נסו לשתות מים, לא נורא.
נכון, לא מים נורא או סודה, מים. כמו שאני אוהבת לשתות.
כן. נכון, גם אני, כן, סודה זה מזכיר לי משהו שהוא לא מים, ועדיין כיף לשתות, את צודקת, אבל זה רק לאנשים שחצו את גיל 30. סודה, עד לשם לא ברור לך למה לשתות בכלל את המשקיע הזה. תודה רבה לך דוקטור נועה אלבדה ממרכז סגול למוח, ותודה המרכז הבינתחומי הרצליה, תודה. במסגרת פינת המחשבים נעסוק בהתקפות דידוס ובתופעת גניבת זהויות ברשת. שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע רועי בינדרמן, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה זה דידוס?
אז בואו נדבר על דידוס. קודם כל זה לא משהו שקשור לדתיים, נתחיל מזה. דידוס זה בעצם...
זה קשור לדוס מערכת ההפעלה? כי אני אצלי בראש, סלח לי על האסוציאציה החנונית, אבל אצלי דוס זה הדיסק אופריישן סיסטם, מה שלא היה בשנות ה-80.
נכון, אז זה גם לא קשור לזה, זה בסך הכל distribution denial of service. אגב, יש המון המון צירופי אותיות, בעיקר כל השלוש-ארבע אותיות שההייטק מוציא כל יום שני וחמישי, והן בהרבה פעמים כפולות, וכל אחד אומר, כאילו זה בסוף מושג אחר. אז DDoS בעצם, Distributed Denial of Service, התחיל מדוס בלבד, שאגב, באמת, צירוף שלושת האותיות הם אותו דבר, כמו מערכת ההפעלה הישנה, טרום חלונות של ביל גייטס, של מייקרוסופט. ובסוף אנחנו מדברים על התקפה, שהיא נקראת denial of service או מניעת שירות, שבעצם זה אחת הרגליים של אבטחת מידע. אבטחת מידע נשענת על שלוש רגליים, תכלס CIA, ולא לא לא Central Intelligence Agency של ארצות הברית, אלא conventionality, integrity ו-availability, או סודיות, זמינות ואמינות. בסדר, אבטחת מידע מוגדרת כשלושת הרגליים האלה, ברגע שיש לי סודיות של מידע, אמינות של מידע וזמינות של מידע, אז אני יכול להגיד שהמערכת שלי היא טובה והיא זמינה ואמינה. DOS, Denial of Service, בעצם עוסק בקטע של availability, ואומר ככה, אם אני מצליח לפגוע בארגון בזמינות המידע שלו, לא משנה אם זמינות המידע בתוך הארגון של העובדים, כלומר, הם לא יהיו זמינים למידע שהם צריכים לאבד, או לחלופין של הלקוחות של הארגון, אז אני פוגע באחד מעקרונות מבטחת המידע, ואני בהחלט גורם לארגון נזק. הנזק הוא כמובן מתחיל בנזק תדמיתי. בוא נדבר מה שנקרא בדוגמה. בוא ניקח נגיד אתר של בנק מאוד גדול. פתאום בבוקר מלא לקוחות, אנחנו מדברים, אתה יודע, על מאות אלפים, אפילו מיליונים, אפילו עשרות מיליונים, תלוי בגודל הבנק. רוצים להיכנס לחשבון, סתם אפילו לברר יתרה, ועושים לוגין, יוזר נם פאסוורד, ואז מתחיל, מכירים את הציור הזה שמסתובב, ושום דבר לא קורה.
קודם כל, זה קורה מדי פעם, אולי לא בבת אחת למאות אלפים, אבל לי זה קרה.
ברור, זה קורה לכולנו, כי אתה יודע, לפעמים אתה לא יושב טוב מול האנטנה של הווי-פיי, הטלפון לא בקליטה, המחשב לא בקליטה, אני מדבר איתך, כשאתה יודע, כזה דבר קורה לכל הלקוחות של הבנק, ואז שבע דקות אחרי זה בפייסבוק או בטוויטר או בלא משנה, יש כבר, לא מצליחים להיכנס לאתר של בנק X, וזה בדרך כלל, מה שנקרא, הסנונית הראשונה שמריח כמו DOS, Denial of Service. זאת אומרת, מישהו יושב מבחוץ ועושה בעצם המון המון תקשורת לתוך האתר, וגורם לו פשוט לקרוס או לא לקבל יותר קשרים. איך זה עובד בבקגראונד? שרתים, זה לא חשוב מה הם מחזיקים, זה לא משנה אם האתר הוא של הבנק, של חנות מזון או חנות קניות, בסוף יודעים לקבל X קונקשנים בנקודת זמן מסוימת. מדובר כמובן על מאות אלפים ואפילו מיליונים, אבל בסוף זה מספר מוגבל. בוא נגיד שסתם השרת של eBay, בסדר, יודע לקבל 2 מיליון קונקשנים בדקה. ברגע שאני אשים את ה-2 מיליון ו-1, זהו, השרת נכנס מה שנקרא למצוקה. ואז מה קורה? בדרך כלל איך זה בנוי? על זה שמישהו עוזב, אוקיי? ואז הוא נכנס בתור. אז אתה יודע, לפעמים באמת אתה מנסה ולא מצליח, וזה טיפה לוקח זמן, אבל בסוף, בסוף אתה כאילו ממש תוך כמה שניות זה מסתדר. למה? כי יש תור, יש מחסנית. ואז אתה מצליח. מה קורה בהתקפות כאלה של דוס? ותכף נדבר גם על זה, די-דוס? אז בהתקפות דוס של denial of service, מישהו מחזיק את כל ה-2 מיליון ו-1 כל הזמן. ואז בעצם, זה שמגיע הרבה בתור, פשוט אין לו כבר לאן להיכנס. למה? כי המחסנית לא מתפנה. הלקוח שהיה אמור לפנות, כי הוא סיים לקנות, כי הוא סיים להסתכל, כי הוא סיים לא משנה מה, לא מתפנה. ואז בעצם נוצר המצב שבו אתה יושב, רואה את זה נקרא סטינר, העיגול המפורסם הזה מסתובב, ושום דבר לא קורה. אז בוא נניח שאם אתה יושב סתם ומחפש מוצרים, זה פחות נורא, אבל אם למשל, אתה רוצה כבר לעשות פעולה אקטיבית, לקנות. תחשוב עכשיו מה קורה ברמת הארגון, שהאתר כזה לא זמין. אתה יודע, יש אתרים, נגיד שאני מכיר, למשל, איזשהו אתר שאני עובד איתו קצת, בתור יועץ. הם עושים כל 10 דקות משהו כמו 60-70 אלף שקל, אוקיי? עכשיו תחשוב מה קורה בהתקפה כזו, נגיד דוס או וידוס כזה של חצי שעה, שעה. אנחנו מדברים על מאות אלפי שקלים שיורדים לטמיון.
וואו.
עכשיו, זה מה שנקרא הנזק הישיר. יש את הנזק העקיף. מהר מאוד הרי כל הלקוחות מתחילים לצעוק ברשתות, זה לא עובד, לא מכנסים, התקיפו את האתר, זאת אומרת, יש לך פה גם נזק עקיף של תדמית, לפעמים כתוצאה מהתדמית הזו, אנשים אומרים, טוב, זה אתר על הפנים, זה לא מובטח וזה, אני אעזוב אותו, אני לא אקנה אצלם יותר. קיצור, יש לנושא הזה של denial of service, יש לו משמעויות רבות, הרבה מעבר לטכניקה או לטכנולוגיה, שהאתר לא זמין. זה עובד אגב גם פנים ארגון.
רק, סליחה שקטעתי אותך, אבל נמצא, היה מקרה של מתחרה עסקי שפעל בצורה הזאת או שפחות? כן?
מה שנקרא כחול אשר על שפת הים.
די, אוקיי.
עכשיו, בואו שנייה, ממש חצי שנייה על דידוס, ההתקפות האלה של דוס, שמישהו יושב מה שנקרא ממחשב אחד ומחזיק את כל הקונקשנים, היום המערכות מודרניות כבר יודעות להתמודד עם זה, לפי כל מיני פרמטרים, יודעים להגיד, כל הבקשות האלה מגיעות רק למקום אחד, עזוב, עזוב, תוריד את זה, ובוא נפנה את השרת. ואז המציאו את ה-DDoS, Distributed, זאת אומרת, אמרו, רגע, אם יודעים לזהות מקור אחד, זה באמת בעיה, כי אז המתקפה הזו הופכת לא רלוונטית, אז אני אצור טכניקה שבה אני עושה חיקוי, שנקרא Tremulate, מתקפה מהרבה הרבה מקומות. והרבה הרבה מקומות זה כבר דבר לגיטימי, זאת אומרת, שרת... זה מה שהוא אמור לעשות, לקבל קונקשני מהמון המון מקומות בעולם. ודידוס, דיסטריביוטד, זה כבר אומר שאני מחזיק את ה-2 מיליון קשרים, אני כבר לא ממקום אחד, ועם זה מאוד קשה להתמודד. עכשיו לשאלתך, איך באמת עובדות החברות? אגב, מדובר כמובן בפעולה סופר לא חוקית, זה אחד מהפרמטרים
של...
לגמרי, סייבר קריים, לגמרי. אבל איך עושים את זה? יש מדינות בעולם שאין בהן חוקי סייבר. פשוט ככה, אין, לא, מבחינת המדינה אין חוק, ואז בעצם כשאין חוק אז הכל מותר, כי אם לא אמרו לך מה אסור אז הכל מותר. ואז לפעמים חברות או ארגונים או משהו לא יהיה, סוחרים שם שירותים של אנשים שזה למשל אחת ההתמחויות שלהם, לארגן התקפות של דידוס, ואומרים לו, שמע, אני רוצה לעשות הזמנת עבודה. זה אגב עובד תכלס כמו בעולם הלגיטימי, רוצה לעשות הזמנת עבודה, הנה זה האתר הזה, אני רוצה שביום X שעה Y הוא יושבת ל-4, 5, 6, 7 שעות. למה? א', אני רוצה לגרום לו נזק, ב', מן הסתם, בדרך כלל שאנשים מזמינים כזה, אז הם מזמינים את זה המתחרים שלהם, ואז, אתה יודע, בזמן, קודם כל, בזמן שאתר לא זמין, הרי יקפצו למתחרה. אתה אומר, אני רוצה פיצה, לא זמין לי פיצה X, אז אני אתגן, פיצה Y, מה זה משנה? אני אבל לא מחור לאיזה ספק כזה או אחר, אני רוצה פיצה. שתיים, הנזק התדמיתי לפעמים יכול להיות כזה, שתהיה הגירה מהלקוחות של זה שתקפו אותו, למתחרה, כי יגידו, בוא נעור, לא משהו, לא יודע לספק שירות, וגם הוא לא מאובטח, ורק עכשיו אלוהים יודע מה קורה עם הכרטיס אשראי שלי וכו' וכו'. ולכן התקפות כאלה מתבצעות, סופר לחוקי, אבל קיים. ארגונים גדולים מאוד חזקים, כמו גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, אמזון, איביי, בנקים וכו' וכו', ערוכים לדבר הזה. הם יודעים שהם מטרה לדבר הזה. הם מונעים את הדבר הזה. ובכל זאת ככה מדי פעם הדבר הזה קורה. הייתה לא מזמן פה בישראל איזו מתקפה כזו, שבעתיה, מה שנקרא, האינטרנט הישראלי חטף זעזוע קל לכמה שעות. לפעמים אגב עושים את זה לא רק יריבים מסחריים, זה גם, גם יריבות צבאית מביאה את הדבר הזה. האיראנים למשל מנסים לעשות את זה לישראל כל הזמן. הם לא מצליחים, אבל לפעמים זה כן עובד להם. וזו אחת ההתקפות באמת המרשעות ביותר שיש ברשת, מכיוון שהיא בעצם היא לא פוגעת בנכסים ממש בתוך הארגון, אבל התהודה שלה היא מאוד גדולה, היא גורמת לאי זמינות, לקוחות מתעצבנים, כסף הולך למה שנקרא להשפעה, יש נזק תדמיתי אדיר מהדברים האלה, אתה לפעמים לוקח לך לשקם רק את הנזק התדמיתי, יעזוב את ההפסד הישיר, לפעמים זה לוקח שבועות, חודשים, מאוד מאוד מורכב, אגב גם מאוד מורכב לביצוע היום, זה לא משהו, אם מישהו חושב שיכול לעשות את זה בבית אז הוא טועה, זה היום דורש טכנולוגיות מתקדמות, בקיצור, בשביל לעשות כזה דבר זה גם עולה הרבה כסף, אי אפשר להוציא את המתקפה
כזו. גם לפושעים וגם לנפגעים.
כן, כן, הפושעים אגב, בוא נסתכל, זה סוג של ארגון כלכלי, הם ממומנים, הם מקבלים על זה כסף ומשכורת, כן. ונגמרו כבר הזמנים שמישהו יושב בבית עם איזה לפטופ ועושה תעלולי רשת, זה לא ככה היום.
אוקיי, טוב, באמת מסקרן, וכפי שאמרת, לא פוגע בנכסים הדיגיטליים, אלא פשוט מצליח להונות את הפלטפורמה הזאת לתקופת מה, ויוצר פגיעה שהיא כן משמעותית. תודה לך, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. תודה.
ביי, יום טוב.
צמחים עשויים לסייע באיתור גופות, כך עולה ממחקר אמריקאי חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת טנסי בארצות הברית, ופורסם בכתב העת Trends in Planet Science. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
שלום ובוקר טוב.
אז בואו, למה הכוונה, תנסה להסביר לנו, הכוונה היא לכך שאם אנחנו מחפשים שרידים של בני אדם שאיכשהו לא שרדו, אבל השרידים שרדו כמובן, אז משהו אחר צומח באזור של, של, של אותן גופות?
אוקיי, אז יש פה בעצם מחקר שהוא לא ממש מחקר, הוא יותר הצגה של קונספט. והקונספט הזה בא ואומר, חלק גדול מהעולם, כ-31% משטח היבשה מכוסה ביערות, ובמיוחד שאנחנו מסתכלים על אזורים ממוזגים וטרופיים שבהם חיים רוב בני האדם. החוקרים הם חוקרים אמריקאים, ובארצות הברית מעריכים שהם נעדרים מדי שנה כ-100,000 איש, תוך אוכלוסייה של 330 מיליון, ובעצם הם אומרים, אנחנו רוצים להשתמש בצמחייה, בצומח הטבעי, כדי לנטר את השטח ולנסות לזהות מקומות שבהם בעצם נמצאים שרידי אדם, בעצם לחסוך את כל האופרציה המטורפת הזאת של חיפושים, ושזה מאוד מאוד קשה דרך אגב לעשות בשטחים שהם מיוערים, שאי אפשר לסרוק אותם מלמעלה, ובעצם להשתמש בצמחים על מנת לנסות ולאתר שרידים של בני אדם.
אז איך זה מתבטא בשינוי הצמחייה? זאת אומרת, שרידי אדם, מה? הגופות איכשהו מעניקות, שוב, אני מתנצל שאני כמובן מדבר ככה על שרידי בני אדם, אבל במקרה הזה זה ממש עניין של גופות שמתפרקות, ואז מה? מזינות אחרת את הצמחים?
אז כן, יש פה בעצם הסתכלות, קודם כל, על אלמנט מאוד משמעותי שזה החנקן. הם עשו חישוב והגיעו למסקנה שאמריקאי ממוצע שנפטר, בעצם משחרר, הגוף שלו ישחרר לאדמה כ-2.6 קילו של חנקן. וזה מתפזר על שטח של כ-3 מטר רבוע, שבעצם השטח הזה יהיה עשיר מאוד בחנקן, שטח קטן יחסית, אבל עשיר מאוד בחנקן. עשיר עד כמה? בערך פי 50 מכמות החנקן העונתית המומלצת לדישון, 20 ושיחים בארצות הברית. בעצם יש פה בוסט מאוד גדול של חנקן לקרקע. והצומח יכול לנצל, ואנחנו, כשאנחנו רואים צמחים שמגיבים להעשרה בחנקן, אנחנו נראה אפקט שנקרא גרינינג אפקט, בעצם יצור מוגבר של כלורופיל, וצבע ירוק יותר, חזק יותר, ובעצם אפשר לזהות, ועכשיו ניגע איך בדיוק, אפשר לזהות שינוי כזה, או זה הקונספט בעצם, שיהיה אפשר לזהות שינוי כזה באמצעות הקרינה שחוזרת, החזרת האור מהעלים. ואיך עושים את זה, או איך הם מתכוונים לעשות. זה בעצם כמו בחקלאות מדייקת. חקלאות מדייקת זה תחום מתפתח בשנים האחרונות, שמשתמשים ברחפנים, ברובוטים, בכלים נשלטים מרחוק, וב-AI, באינטליגנציה מלאכותית, על מנת בעצם לתת לשדה החקלאי בדיוק מה שהוא צריך. ברמת הצמח או כמה צמחים בודדים, אם חסר להם דשן, אנחנו ניתן נקודתית דשן לאותם צמחים. אם יש מזיקים, יש פגיעה באותם צמחים, הדברה לאותם צמחים. אם יש מחסור או עודף במים, אז השקיה או צמצום השקיה לאותם צמחים. בעצם השיטות האלה של באמצעות שימוש באינטליגנציה מלאכותית ורחפנים וציוד שסורק את השדה, גם משתמש בקרינה אינפרה אדומה וסוגים נוספים של פלורסנציה שחוזרת מהצומח, בעצם יכול לאפשר בחקלאות, יכול לאפשר חיסכון במשאבים, וכאן הקונספט הוא לקחת את אותן שיטות ולהשתמש בהן כדי לזהות בעצם גופות בשטח שקשה מאוד לזהות אותן בצורה אחרת. רק מה? כשאנחנו מדברים על כמויות כאלה של, דיברנו על 2.6 קילו חנקן לאדם שבעצם מת בשטח בתוך או קבור באדמה, ויכול להיות כמות שמשוחרת גם לידי גופה של אייל מאוד גדול, או איזה צבי גדול, או בעל חיים אחר גדול.
זאת אומרת, זה לא ייחודי לגופה אנושית בהכרח.
נכון, ולכן צריך יותר להיכנס פה לרזולוציות יותר גבוהות בעצם, ולהתמקד בחומרים מטאבוליטיים או חומרים ספציפיים שיותר קרובים או שיותר קשורים לאדם. ואז בעצם החוקרים מציעים לעשות, יש עוד המון בדיקות שצריך לעשות, כן? אבל לעשות בדיקות לגבי כל מיני חומרים, אם זה חומרים משמרים שקיימים במזון ותרופות, ואם זה לדוגמה מתכות כבדות. כמו ניקח קדמיום לדוגמה, אוקיי, אז מאשנים, אנשים שמאשנים כל חיים, או שנחשפו לאורך חיים לזיהום סביבתי גבוה בסביבה, באוויר או במים, הגוף שלהם סובר את אותם מתכות כבדות, לדוגמה קדמיום, אפשר להגיע לריכוז של 15 מיליגרם לגרם בכליות של אותם בני אדם.
כן, וברזולוציות האלה אפשר לעלות על החומרים האלה?
אז זאת שאלה מצוינת, אבל הריכוז בקרקע הוא פי 15,000 פחות באופן ממוצע של קדמיום. אז המחשבה של החוקרים היא בעצם למצוא סיגנלים כאלה, למצוא חומרים כאלה מאוד ספציפיים. אם יש לנו באמת אדם שנהדר וחי באזור מאוד מזוהם, הוא היה מהשם כבד, אז יכול להיות שלדוגמה שימוש פה בקדמיום ובהשפעה שלו על בעצם צמחים צוברים ברקמות שלהם מתכות כבדות מהסביבה, אז יכול מאוד להיות שניתן יהיה לראות איזשהו שינוי בעלווה, בהחזר של האור, מאותם עלים כשיש ריכוז גבוה של קדמיום בסביבה. אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, הכל פה זה יכול להיות, וזה בשלב מאוד מאוד ראשוני של קונספט, שצריך ללכת עכשיו ולבדוק את הקונספט התיאורטי הזה בשטח, לזהות את החומרים הרלוונטיים, לזהות בכלל מה המתודה, מה צריך לעשות. זאת אומרת, אם יש לנו נהדר עכשיו שאנחנו יודעים ואנחנו סורקים שטח, אז לאורך כמה זמן צריך לסרוק את השטח הזה? זה תהליך, הפירוק הוא תהליך ארוך, זה לא תהליך של ימים, תהליך של חודשים או שבועות או יותר, ולכן צריך לגבש את המתודה, להבין באיזה מצב זה בכלל יכול להיות רלוונטי, נושא החנקן או נושא חומרים אחרים שאולי ניתן לזהות.
זה נשמע שזה יהיה עוד כלי שיתווסף לארגז הכלים של האנשים שבאמת מחפשים נעדרים או גופות וכו'.
בהחלט, אם זה, אם בעצם המחקר הזה יגיע לכדי מה שנקרא proof of concept, בעצם איזשהו פיילוט, איזושהי התממשות בשטח של מערכת שיודעת לזהות, כאילו חומרים מאוד מסוימים אצל חלק מהאנשים, זה כבר יכול לתת דחיפה מאוד משמעותית שתאפשר לאתר בקלות רבה יותר בעצם גופות במקרים שאנשים נעדרים ולא מצליחים למצוא אותם בסביבה מיוערת. אבל שוב, עד שזה יקרה, יש זמן, אם בכלל יצליחו לעשות את זה באופן יישומי ולא רק תיאורטי.
וואו, עכשיו לסיום, אני מבין שיש כנס שאתם מעורבים בו שיכול לעניין את הציבור.
נכון, אז הוועידה השנתית ה-48 למדע וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה בעצם מתקיימת לראשונה בזום, לצערנו, אבל לאור הקורונה, ומתקיימת בעצם ב-12 וב-13 באוקטובר. יש מגוון רחב של אורחים מחול ושל מרצים ישראלים, אפשר פשוט להיכנס לאתר ולהירשם בחינם ולצפות בכל ההרצאות, וכולם מוזמנים.
זאת אומרת, היום, מחר, אפשר להצטרף באמצעות הזום לכנס שלכם, נכון? היום ומחר.
אכן, נכון מאוד.
טוב, תודה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה.
תודה לכם והמשך יום
נעים. גישה חדשה להילחם בסרטן השד. פגיעה באפשרות של התאים הסרטניים להתחמק מהתרופות ופגיעה ביכולת של התאים ליצור גרורות. מדובר בצוות מחקר ישראלי שזיהה אנזים, חלבון שהוא זרז שנמצא בגוף, ומתברר שיש לו תפקיד חשוב בביסות רמת האגרסיביות של תאי הסרטן. מיד נבין את העניין לעומקו. בנוסף, המחקר עוסק בתקשורת בין התאים. תקשורת במסגרתה עוברים מסרים מתאי סרטן אלימים לתאי סרטן אחרים, כדי שאלה יהפכו לאגרסיביים גם כן. המחקר החדש נערך בהנחיית דוקטור יואב שאול מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, שכבר נמצא איתנו על הקו, על ידי תלמיד הדוקטורט אניס חטיב. המחקר התפרסם בכתב העת PNAS. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור יואב שאול. שלום.
שלום רב.
אז בואו ספר לנו על הגישה החדשה ועל מה בעצם גיליתם.
בשמחה. אני קודם רוצה קצת להתחיל קצת איזושהי הקדמה קצרה על סרטן. אז אם נסתכל באופן אחד של נשווה בין תאים נורמליים, לא מתחלקים, לעומת תא סרטני שמתחלק, אז זה השוואה הראשונה בין אין סרטן לסרטן, אבל אנחנו גם יכולים להסתכל בתוך הסרטנים עצמם. ומה שקורה לסרטנים עצמם, שבעצם יש איזושהי היררכיה, יש איזושהי התקדמות. התאים הופכים להיות יותר ויותר אגרסיביים עם הזמן, הם פחות זהים לסביבתם, הם שונים מסביבתם, זה הם הופכים להיות הרבה יותר אלימים. בנוסף לזה, בתוך הגידול...
כשאתה אגב אומר אלימים, למה הכוונה? מה זה אומר תאלים?
אוקיי. אז זה מה שאני רוצה להגיד. אלימים זה חיות כמה דברים. אחד, זה שהם למשל עמידים לתרופות. זאת אומרת, אם ניקח את הגוש של הסרטן, אז יש בפנים איזשהו קור, איזשהו ליבה מסוימת של תאים, שהם יותר אלימים, ואז אם למשל חיסלתי את רוב הסרטן, את רוב התאים, אבל עדיין אותו גוש אלים נשאר, ממנה יכול להתפתח סרטן חדש. זה אחד. דבר שני, אותם הסרטנים האלימים, מה שהם גם יכולים לעשות, זה כל הנושא של גרורות. הם יכולים להתנתק מאותו סרטן מקור, ולגשת לדם, וללכת ולהגיע לרקמות רחוקים, ולשאור שם גרורות. אז זה מה שאנחנו מתקרבים באלימים. עכשיו, הגישה שהמעבדה שלי נוקטת, היא מה שנקרא קנסר מטאבוליזם. בעצם אנחנו נסים להבין את המטאבוליזם של התא, ואני רוצה כאן להפריד בין מטאבוליזם של תזונה, זאת אומרת מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו מכניסים לפה וכדומה, לבין המטאבוליזם של התא. כשאני מדבר על מטאבוליזם של התא, אנחנו מסתכלים על התא כאין מפעל כימי קטן שיכול ליצור את צרכיו. אז אם נדבר על בין תא סרטני עובד לתא נורמלי, אז תא נורמלי לא מתחלק, תא סרטני מתחלק, כתוצאה מזה הוא חייב לבנות אבני בניין, נשווה את זה למשל לבנייה. אתה, אם אתה בונה תא חדש, זה כמו לבנות בית חדש, אתה צריך בלוקים, אתה צריך צינורות, חשמל וכדומה. כנ"ל בתא חדש שמתחלק, הוא חייב ליצור לעצמו את כל הרכיבים, ומחקרים קודמים, בין השאר גם שלנו, הראינו שמה שבעיקר מאפיין תאים סרטנים לעומת תאים לא סרטנים, זה העלאה של למשל אנזימים שמייצרים את החומצות גרעין, שהם הכרחים לבנייה של ה-DNA. דבר זה הוא ידוע כבר מזמן, ויש למשל חלק מהתרופות הכימותרפיות הידועות, כמו למשל מטרטרוקסיד ופלוריורציל, תפקידם הוא לעכב את כל היצירה של אותם אבני בניין. זה מה שרוב המחקר עובד. מה שמאפיין את המעבדה שלי זה שאנחנו שאלנו איפה מטאבוליזם משחק תפקיד חשוב ביצירה של תאים אלימים. וכתוצאה מזה עשינו איזשהו מחקר ביו-אינפורמטי ומצאנו סדרה של גנים שהביטוי שלהם עולה מאוד מאוד גבוה בתאים אלימים. בין השאר זה האנזים הזה שתיארת, הגלוטיין פרוקסידייז מספר 8.
זאת אומרת שמצאתם את האזור שבסופו של דבר, האזור הגנטי שבסופו של דבר הופך, מתממש להיות סוג של חלבונים שהתאים הסרטניים צריכים.
נכון, ועכשיו כשאני מדבר על תאים סרטניים, אני לא מדבר בין תא לא סרטני לתא סרטני, אלא התאים האגרסיביים. השווינו בין תאים סרטניים פחות אגרסיביים, לבין תאים הסרטניים יותר אגרסיביים.
ואז מה, אפשר לחבות את הגנים האלה?
אז כרגע במעבדה כן, אז מה שעשינו, זה במעבדה אצלנו יש לנו יכולת לקחת תאים שהם פחות אגרסיביים, באופן מלאכותי להפוך אותם לאגרסיביים, ואז בעצם השווינו ואמרנו, רגע, איזה גנים משתנים במצב הזה? ואז השתקנו אותם באופן מלאכותי, דרך שיטה שעכשיו קיבלו פרס נובל הקריספר, השתקנו את הגנים האלה, ופשוט ראינו שתאים שיש להם, שהם אגרסיביים, יש להם מופע, המבנה שלהם הוא קצת שונה מהתאים האחרים, יש להם ממש מבנה ייחודי, מורפולוגיה ייחודית, וברגע שהשתקנו ראינו שפשוט חזרו להיות חזרה פחות תאים פחות אלימים. ו... שירדנו לעומק להבין את המנגנון כיצד זה קורה, מסתבר שבעצם האנזים הזה, ה-GPX8, משחק תפקיד חשוב ביצירה של חומרים שאתה הסרטני מפריש, על מנת לאותת לסביבתו וגם לעצמו. זאת אומרת, הוא מפריש, וזה חוזר לעצמו ואומר לו, תמשיך להיות אגרסיב. יש פה איזשהו משוב חיובי שהופך אותם כל הזמן להיות אגרסיביים. יש כאילו משחרר איזשהו חומר, החומר חוזר אליו ואומר, תהיה אגרסיבי. ומה שאנחנו בעצם, ברגע שהשתקנו את האנזים הזה, קטנו את המשוב הזה. ואז התאים בעצם חזרו, בחינת התכונות שלהם, חזרו להיות פחות אגרסיביים. למשל, הם פחות...
וזה משהו שאפשר לעשות גם על בני אדם, כי זה נשמע שזה פטנט מצוין, אבל אפשר איכשהו לפגוע או לירט את האנזים הזה שבאמצעותו אתה מדבר עם עצמו ועם האחרים וכולי?
אז יפה, זה נקודה חשובה מאוד, ולכן פה נכנס הסיפור של המטאבוליזם שדיברתי, שאנחנו מדברים על אנזימים. ועל באמת המון, יש המון גנים שהיו מדועים שמשחקים תפקיד חשוב בהפיכה של התאים ליותר אלימים, תאי סרטן יותר אלימים. הבעיה היא שרובם זה לא אנזימים ולכן נורא קשה ליצור מעכב כנגדם. ועד היום לא הצליחו לייצר. אנחנו פעמים, אומנם זה המחקר שלנו מאוד ראשוני, אבל מה שאנחנו מראים זה בעצם שיש לנו פה איזשהו אנזים שבאופן תיאורטי אנחנו נוכל לעכב אותו. ואז אולי בעתיד נוכל ליצור איזושהי תרופה כזאת ש... תהפוך את התאים לפחות אלימים, ואז הם יפכו יותר רגישים לתרופות שישנם.
נשמע מצוין. אז מה מפריד באמת בין ממצאי המחקר לבין יישומו?
תראה, ליצור את המעכב הזה זה יהיה אתגר, שאנחנו נקווה שנתחיל לעבוד עליו, ואז נקווה שדברים יעשו, אתה יודע, מה שמפריד כרגע זה אתגר הטכני או הטכנולוגי ליצור את המעכב הזה.
וואו, אז הנה אנחנו מבינים איך אפשר בסופו של דבר באמצעות גישה, אז זה תמיד מה שמעניין בתחום חקר הסרטן, שהרבה פעמים באמת הבשורה מגיעה מכיוון חדש, מגישה חדשה, מתוך מערכת החיסון, מתוך עירות של איזה חומר שנמצא שם, לא בהכרח פגיעה חזיתית בתא הסרטני.
נכון, אבל אני רוצה גם להדגיש כאן, להיות קצת זהיר, שאנחנו עדיין במחקר שהוא יחסי עדיין ראשוני, ואנחנו פשוט רואים את זה כפוטנציאל עתידי להסתכל. לכן אנחנו, הגישה שלנו להסתכל על המטאבוליזם של הסרטן, ואיך הוא משחק תפקיד חשוב בהפיכה של התאים ליותר אגרסיביים, אנחנו מאמינים שעוד, אנחנו גילינו את האנזים הזה, ועוד גם נגלה אנזימים אחרים, שישחקו תפקיד חשוב בתהליך הזה. ואז בעתיד, אנחנו נקווה שנוכל, בגלל, כמו שאמרתי קודם, כיוון שזה אנזימים, שהצורה שהגדרנו אנזים מטאבולי, זה אנזים שעושה מודיפיקציה למולקולות קטנות, ומולקולות קטנות אפשר קצת לשחק איתם באופן הכימי, ובתקווה שהם ישמשו כמעכב לאנזימים האלה, ונוכל לשמש את זה כתרופה שתעזורנו בטיפול סרטני.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור יואב שאול, חוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה לכם.
גנטיקה של חרשות. מוטציות שגורמות לחרשות ואופייניות לאוכלוסייה היהודית התגלו על ידי מדעניות מאוניברסיטת תל אביב. מדעניות שעשו שימוש בכלי ריצוף גנטי עמוק. מיד נבין מה זה אומר. החוקרות זיהו ב-25 גנים מוטציות שעשויות לגרום לליקויי שמיעה שונים וקיימות כאמור באוכלוסייה היהודית כאן בישראל. ממצאי המחקר התפרסמו בכתב העת Clinical Genetics, והמחקר הזה עשוי לשפר את הטיפול שניתן ללקויי השמיעה. הוא נערך במעבדה של פרופסור קרן אברהם, שכבר נמצאת איתנו על הקו. אנחנו שמחים לומר לו שלום. שלום לפרופסור קרן אברהם, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, מי שהובילה את המחקר. שלום.
בוקר טוב, חג שמח.
חג שמח. האם זו הפעם הראשונה שמצאו קשר בין מוטציה לבין בעיית שמיעה?
לא, זה משהו שאנחנו כבר יודעים כמה שנים טובות. באמצע שנות ה-90 מצאו כבר את הקשר בין ליקוי שמיעה ושינויים גנטיים בגנים. מה שחידשנו עכשיו, שעד עכשיו ידענו שיש 7 גנים שמעורבים בליקוי שמיעה באוכלוסייה הישראלית היהודית, והמספר הזה קפץ ל-32, שזה מאוד משמעותי.
אז זהו, אז אתם מצאתם עוד גנים שמוטציות באותם גנים, זה משהו שעשוי להסביר בעיית שמיעה, נכון? זה העניין.
נכון, נכון. יש כל כך הרבה סוגים שונים של ליקוי שמיעה, אם זה מתחיל מלידה, אם זה מתחיל בגיל יותר מבוגר, ומהרבה מהליקויים האלה אנחנו ישנו הסבר גנטי, ואנחנו אפילו מכירים את המנגנון, כי אנחנו יודעים שהשינוי בדנ"א הזה קורה, איך זה גורם לליקוי שמיעה.
אז בואי תספרי לנו איך אפשר לדעת, הרי מדובר באיזשהו צופן שצריך להכיר ולהבין את משמעותו, אז איך יודעים מה הקשר בין מקטע מסוים לבין בעיית שמיעה?
אנחנו יודעים הרבה על החלבונים היום שמקודדים על ידי הגנים האלה, ובהרבה מקרים יודעים מה המנגנון. עוד דבר ייחודי שיצא מהמחקר הזה, שמצאנו שינוי בגן שנקרא ATOH1, והגן הזה מאוד ייחודי, מפני שאם אין את הגן הזה, אז לא נוצר תאי שערה מההתחלה בזמן ההתפתחות, או הם יכולים לבצר, ועם הזמן הם מתחילים למות. וזו פעם ראשונה שנמצא הגן הזה מעורב אצל בני אדם לליקוי שמיעה.
אוקיי, אז זו נקודה קריטית. אנחנו מדברים כמובן על השערות הקטנות ששומעות, נכון? שנמצאות באוזן שלנו וקולטות את גלי הקול.
כן, בעצם הן לא שערות, אבל היות שהן נראים, הן סיבים של הקטין, של איזה חלבון מסוים, והיות שהן נראים כמו שערות, אז לפני הרבה שנים נתנו להם את השם הזה, אבל אז הן לא דומים לשערות, ובלעדיהם אנחנו לא יכולים לשמוע.
אז מלבד אותם גנים חדשים שלא היו מוכרים, שבהם נמצאו מוטציות שעשויות לגרום ללקויי שמיעה, גם מצאתם גן אחד שאחראי בכלל להתפתחות אותן, שוב במרכאות, שערות, וללא השערות האלה אנחנו לא שומעים.
ממש נכון, כן.
וואו, אז יש מה לעשות? כי נשמע תמיד כשאנחנו מתמודדים עם עניינים גנטיים, שברגע שהאדם נולד, אז האם אפשר לתקן את הדברים האלה, שזה כבר אבוד?
כרגע אי אפשר לעשות את זה אצל בני אדם, אפשר לעשות את זה אצל מודלים, אבל יש התפתחות די מתקדמת, יש הרבה חברות שמתעסקים, שמנסים למצוא דרכים לרפא ליקוי שמיעה גנטית, על ידי ריפוי גנטי או ריפוי עם תאים מסוימים. אז עבודה מתקדמת, יש לנו עדיין זמן עד שזה יגיע לפריים טיים, עד שזה יגיע כבר למצב שאפשר לעשות את זה בבני אדם, אבל המחקר בהחלט מתמשכת. אבל מה שמאוד חשוב זה, בלי שנדע מה הגנים האלה, אז בעצם לא יודעים מה לתקן. אז ההתגלות של הגנים האלה מאוד חשובה. וגם היום נותן לנו אפשרות, או יותר נכון, הרופאים שאנחנו עובדים איתם, זה נותן להם אינדיקציה מה הולך להיות ההליך של הליקוי שמיעה. אם זה הולך לחמיר בזמן החיים של הבן אדם, אנחנו יכולים גם לדעת האם יש ליקויים אחרים שיבואו עם הליקוי שמיעה. ובמיוחד עכשיו, גם בתקופה של הפנדמיק שאנחנו עוברים, אז באמת זה מאוד קשה לאנשים עם ליקוי שמיעה, ומנסים לעשות כמה שאנחנו יכולים למצוא דרכים לעזור להם.
אז אנחנו מדברים פה על מצב שבו מצאתם, שוב, נחזור על עיקרי הדברים, קשר בין גנים מסוימים לבין בעיות שמיעה, ומצאתם גן אחד שאחראי ליצירה של שערות, שוב במרכאות, שמאפשרות לנו לשמוע. אי אפשר לתקן את הדברים האלה אחרי שהאדם נולד, אני משער וכו'. כן אפשר, אבל מראש לדעת או לגלות האם תהיה לו בעיה כזו, נכון? זה יכול להיות אחד מהמבחנים או המבדקים שעושים לעוברים.
נכון, אבל ההליך של התפתחות, ריפוי גנטי הוא בהחלט משהו מאוד משמעותי, והרבה עובדים על זה היום.
זאת אומרת שיהיה אפשר מה, בעובר לתקן אותו גנטית?
יש אפשרות, זה נראה לי די רחוק. אני חושבת שיש בעיות אחרות בזמן ההתפתחות שיותר קריטיים לנסות להיכנס פנימה. גם שאנחנו צריכים להבין שבני אדם הם שומעים כבר בזמן ההתפתחות, אבל בהחלט אנחנו יכולים למצוא את המנגנון של הגנים האלה ולנסות לעשות את התיקון אחרי שהילד נולד. או יכול להיות שאנחנו נדע שהילד הולך לאבד את השמיעה בגיל 5, בגיל 10, אז אפשר לנסות למנוע את זה. שוב פעם, זה עדיין
בבקשה.
לא במצב של דברים שאנחנו יכולים לעשות היום, אבל כדי להגיע לזה, זה מאוד חיוני שנעשה המחקר.
עכשיו, אני מבין שהמוטציות האלה התגלו מה, באוכלוסייה יהודית? מה זה אומר שזה בקהילה סגורה יחסית? אני מנסה להבין את המשמעות של העניין.
מה שקורה שבעצם כל הגנים שאנחנו מצאנו, חוץ מהגן החדש הזה, ATOH1, כבר נמצאו באוכלוסיות אחרות בעולם. אבל עד היום לא מצאו את זה בישראל. זה אומר שיש דמיון בין הגנים שאמורים, שגורמים לליקוי שמיעה בארץ ואלה שבכל העולם. וזה חשוב, מפני שלחשוב לעשות ריפוי גנטי לגן שמעורב בליקוי שמיעה אצל כמה משפחות בישראל, סביר להניח שלא יהיה השקעה מאוד גדולה. אז זה כן מאוד חשוב שאנחנו חלק מהעולם הגדול מבחינה גנטית בליקוי שמיעה. הגן הזה, ATOH1, התגלה מאוד חשוב, מפני שיש חברה שכבר התחילה לעבוד על ריפוי גנטי עם הגן הספציפי הזה. עדיין זה נמצא בחיתולים, המחקר הזה, ואפילו העבודה הקלינית, אבל זה אומר שאם יש אנשים עם הבעיה הזו הגנטית, אז בהחלט כדאי להשקיע בו.
וואו, אז כן תיתכן איזושהי אופרציה לתיקון גנטי של אנשים כשהם כבר מבוגרים.
בהחלט, בהחלט. מה שאנחנו רוצים, אם אנחנו יכולים לדעת מראש, אם זה אצל ילדים או אפילו אצל מבוגרים, אם עושים את הבדיקה הגנטית ויכולים לקרוא את המפה כמה שנים לפני שהולך להיות הירידה כתוצאה משינוי בהגן הזה, ואפשר לעשות את התיקון לפני שהנזק נגרם, לפני שהתאי שערה האלה מתים, אז אנחנו יכולים להיות במצב טוב.
טוב, נשמע מדהים, וכפי שגם אמרת, יש סוג מסוים של ליקויי שמיעה שהולכים ומחמירים, ואז אפשר לפחות גנטית לחזות אותם, נכון?
נכון, נכון.
כן, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור קרן אברהם, סגן דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, מובילת המחקר. את רוצה להוסיף משהו?
לא, רק תודה רבה על ההתעניינות, ואני מקווה שנוכל לספר לכם על גילויים חדשים מאוד בקרוב.
זה לגמרי הדדי.
שיהיה לכם חג שמח.
תודה רבה לך, תודה על השיחה הזו. מחורים לרשתות. בסרט התיעודי החדש מסקי עשן המלכודת הדיגיטלית שעלה בנטפליקס נחשפים וידועים של בכירים לשעבר בשלל תאגידי רשת פייסבוק, גוגל, טוויטר, אינסטגרם ועוד שמכים על חטא בכל מה שקשור למניפולציות שהחברות האלה מפעילות עלינו, והם שופכים אור על העובדה שהעולם מחור, כולם מחורים לאתרים האלה. הם אגב אוסרים על הילדים שלהם להשתמש בטלפון. אנחנו שמחים לומר שלום לחוקר, חוקר הטכנולוגיה ומחבר הספר טכנו אנושי, דוקטור אורי ויינהבר. שלום לך.
אהלן, בוקר טוב.
אני עדיין לא צפיתי בסרט, אתה, אני משוער, ראית אותו, הוא מטלטל כמו שזה נשמע?
תראה, הוא מטלטל מי שלא היה פה ב-15 שנים האחרונות, הוא יכול לתת ממנו מטולטל. אני חושב שמי שהיה פה ב-15-20 שנה האחרונות יודע איפה עומדת התעשייה מולנו. מול הלקוחות, מול הצרכנים, מול המשתמשים. ויודע שחלק גדול מהחומרים שאנחנו מעלים לרשת, מההתנהגויות שלנו ברשת, מהפעילות שלנו ברשת, מתועדת, ואחר כך משמשת למניפולציה מולנו.
מה זה אומר? שוב, מיד כשמדברים על זה, אני חושב על כל עסק שרוצה מן הסתם למנף את עצמו ולמקסם את רווחיו, אבל כאן כנראה שמשהו יצא משליטה, כי אני מרגיש את זה בכל מה שקשור לעצמי. איכשהו הם הצליחו לשבש את שיקול הדעת של כולנו, אבל בוא תמשיך את הקו שלך.
אתה מגדיר מצוין, אתה מגדיר מצוין את הדילמה. וזו הדילמה שעומדת במרכז הסרט, אני חושב שזו גם הסיבה, למרות שהם לא פיתחו את זה מאוד בתוך הסרט, הסיפור הזה הוא שאנחנו כיוזרים נמצאים בדילמה. מצד אחד, אנחנו באמת רוצים שהשירותים שאליהם אנחנו מתחברים, הרשתות החברתיות, מנועי החיפוש, המקומות שבהם אנחנו קונים את מרכולתנו ברשת, יכירו אותנו ויתנו לנו שירות טוב יותר. אנחנו רוצים שמנוע החיפוש יהיה מותאם לנו ויתן לנו תשובות שתואמות את מה שאנחנו צריכים, רוצים ונמצאים בקרבתו. אבל מצד השני, כדי לאפשר את הדבר הזה, מה שהרשתות האלו עושות, החברות האלו עושות, הן אוגרות מידע עלינו. לכאורה, בפאזה הראשונה או בתחילת הדרך, ייתכן ואפילו סביר מוטיבציה זו הייתה לגמרי תהורה. רצו להכיר טוב את היוזרים כדי לתת להם שירות טוב. אבל המידע שנאגר עלינו הוא כזה, שהופך את הפעילות ברשת לכזו שנסמכת על היכרותם איתנו. וככל שהם יכירו איתנו טוב יותר, או עמוק יותר, כך השירות יהיה טוב יותר. ואנחנו משלמים על זה בפרטיות שלנו. אנחנו משלמים על זה במידע שלאט לאט הולך ויורד מאיתנו, ועובר אל הרשת החברתית, עובר אל מנוע החיפוש, עובר אל חנות האי-קומרס שאנחנו מחוברים עליה, כדי שתיתן לנו מידע טוב יותר. אנחנו המוצר, יש שם גם איזשהו קטע בסרט שאומרים את זה, בסוף, אתה יודע, השירותים האלה הם שירותים חינמים, אז מי משלם עליהם? משלמות עליהם חברות הפרסום, שנמצאות בסיטואציה שבה הן רוצות לטייב את הפרסומת שתהיה אפקטיבית ככל הניתן. איך היא תהיה אפקטיבית? יותר ויותר, על ידי כך שהיא תתרגט את האנשים הרלוונטיים לה. לכן אתה תקבל את הפרסמות שרלוונטיות אליך, ואני כנראה את הפרסמות שרלוונטיות אליי, והם יעשו את זה על ידי כך שהם יכירו אותנו היטב. אנחנו משלמים בחתיכות מהאישיות שלנו, מהאנושיות שלנו, מהפרטיות שלנו, כדי לקבל את המוצרים שמותאמים לנו יותר ויותר.
שמע, הייתי סולח לחברות האלה אם זה היה נגמר כאן. הבעיה היא שאנחנו הולכים ומתמכרים לזה. אני למשל באופן פרטי מנסה לגדל תינוק בן שנה וחצי, והרבה פעמים עיקר ההתלבטות שלי זה האם להסתכל עליו או לקפוץ לתוך האינסטגרם לבהייה אינסופית ברשתות החברתיות, שמשום מה, ושוב, זו בהייה אינסופית שאתה לא רוצה לעצור אותה. אנחנו כולנו הפכנו למין זומבים כאלה. וזו בעיה, זאת אומרת, אם הם בסדר, אם הייתי מחפש לרכוש שעון והם היו נותנים לי פרסומות של שעונים וכו', או מתרגטים אותי, ניחא. אבל יש פה בעיה שם איכשהו השתלטו לנו על החיים, קצת איבדנו שליטה.
אז אני חושב שהסיפור הוא אפילו טיפה יותר גדול ממה שאתה מתאר. אתה צודק שההתמכרות היא סוגיה מאוד משמעותית פה, אבל ההתמכרות בעיניי היא הרבה יותר מאשר לרשתות החברתיות. וזה חלק מהדברים שאני מדבר עליהם בספר שלי, היא ההתמכרות לא לשהייה ולבהייה ברשתות החברתיות, אלא ההתמכרות שלנו לפתרונות טכנולוגיים. אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה כאיזשהו דיפולט שלנו, אנחנו הולכים אליה ואומרים לה, בואי תפתרי לנו את כל הבעיות. וממצב שפעם, לא יודע מה, 40-50 שנה אחורה, היינו נפרדים מהטכנולוגיה, היו בני אדם בצד אחד והטכנולוגיה בצד השני, כאיזשהו סט של כלים שנועד לאפשר לאדם חיים נוחים וטובים יותר, הפכנו למצב שאנחנו מעבירים אליה את האחריות שלנו, והיא אחראית עבורנו גם על התכנים שאנחנו נצפה בהם, אפרופו נטפליקס. נטפליקס אגב, ואני שם פה איזשהו כוכבית, יש פה איזה סיפור בתוך סיפור, כי נטפליקס עצמה משתמשת בחלק מהטכניקות והטכנולוגיות שנמצאות מאחורי הרשתות החברתיות, כדי להציע לך את הסרטים שאתה more likely תרצה לראות, אבל נשים את זה רגע בצד. אני חוזר לקו המרכזי. הקו המרכזי אומר שההתמכרות של האנושות לטכנולוגיה היא הסיפור המרכזי פה. והסיפור של ההתמכרות שלנו כפרסונות לשהייה ברשת החברתית היא רק דוגמה אחת מני רבות למקומות שבהם אנחנו הורים לטכנולוגיה. בואי, קחי אחריות במקומנו, תעשי עבורנו את מה שאני צריך לעשות.
אז בואו נמשיך בנקודה הזו. מה, אנחנו מצפים מהחברות האלה שאין מין תמנון רב זרועות שרוצה להגדיל ולהגדיל את הרווחים שלו? גם כל מי שפרסם, למשל בפייסבוק, ראה שצריך לשפוך יותר ויותר כסף כדי להגיע לאותן תוצאות. זאת אומרת, הן הולכות וגוזלות מאיתנו יותר, המוצר שלהם עולה יותר ויותר למפרסמים, יותר כסף. ברור שהם יעשו עשו את זה, אם לא תהיה רגולציה, מישהו חיצוני שיהיה מין אדם שייצג את הציבור ויגיד להם, חבר'ה, זה כן, זה לא, אבל הבעיה היא שאין רגולטור שמגיב מספיק מהר לפלטפורמות האלה.
אמרת נכון מאוד, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה מתוך שלושה כוחות שפועלים בתוך התווך הזה, אחד מהם מאוד מהיר הוא הטכנולוגיה, הטכנולוגיה מתפתחת מאוד מהר, המודלים העסקיים רצים מאוד מאוד מהר, אתה מהיום למחר משנה פיצ'רים בתוך פלטפורמה שכזו, בתוך טכנולוגיה, והסיפור הזה רץ מאוד מהר. שתי פאזות אחורה נמצאים שני כוחות אחרים, חשובים לא פחות ולעיתים הרבה יותר. אחד זה חקיקה ורגולציה, כפי שאמרת, ואתה צודק, המקומות שבהם האדם, החברה, המדינה, מגנה על ואומרת מה מותר ומה אסור לעשות אצלי. וכוח נוסף הוא הכוח של חינוך ושל של היכולת שלנו להסביר לעצמנו ולחברינו ולילדינו, כפי שאמרת, מה מותר ומה אסור, מה כדאי ומה כדאי פחות. אז שלושת הכוחות האלו לא רצים באותה מהירות. הטכנולוגיה רצה מהר, שני הכוחות האחרים רצים לאט, ואנחנו לאט מדי מבינים את הסכנות ומגיבים אליהם. אבל יש פה גוד ניוז גם. הגוד ניוז הוא שלמרות שהכוחות האלו הם מאחרים להגיע, הם מגיעים בדילי, כמו במקומות אחרים, אתה יודע, כמו בעולמות של זיהום סביבה או זיהום בכלל.
כן, תמיד, אבל כפי שאמרת, בדילי, באיזשהו עיכוב אופנתי או לא אופנתי.
כנראה שזה תמיד יהיה כך, ואנחנו צריכים, לדעתי, להתנחם בעובדה שאנחנו מבינים את הסיטואציה ויודעים להגיב אליה. ואני חושב
אז הסרט התעודי החדש עלה בנטפליקס, מסקי ישן, המלכודת הדיגיטלית, שווה לצפות. תודה רבה לך, דוקטור אורי ויינהבר, חוקר טכנולוגיה ומחבר הספר טכנו אנושי. תודה רבה לך.
תודה לך, להתראות.
ובמסגרת פינת התרבות נעסוק בז'אק טאטי, שהיום הוא יום ההולדת שלו. שלום ליונתן גת לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאמבק, כאן תרבות, שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור. אני מודה שלקראת השיחה הזו עשיתי גוגל. זה אומר שמה, שאני בור?
לא, 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 חס וחלילה. ז'אק טאטי הוא לא בימי שהוא ידוע לרבים, אבל רבים צריכים לדעת כמה הוא השפיע על החיים שלהם, במיוחד על התרבות ועל הקולנוע שלהם. אני רק אגיד לך במשפט אחד, אין מיסטר בין בלי ז'אק טאטי. הוא פשוט לא היה נולד. כך גם רואן אטקינסון, האיש שהמציא את מיסטר בין, מתאר שבעצם ז'אק טאטי הוא הקומיקאי, המורה הרוחני שלו, מאז ומעולם. טאטי בעצם המציא את ז'אנר הסרטים הקטן והקצר שלו, מכיוון שהוא ביים בסך הכל 5 סרטים, תלוי איך סופרים, אולי יש לזה עוד סרט טלוויזיה אחד, בוא נגיד במקסימום 6 סרטים ועוד כמה קצרים, אבל אין היום בימי קולנוע, לא של קומדיות ולא מז'אנרים אחרים, שלא מתחשב היום במה שטאטי עשה. ומה הוא עשה? הוא כבר בשנות ה-50 תיאר איך העולם הולך לטכנולוגיה מסורסת, שבעצם תעקור כל חדווה ושמחה מהעולם הזה.
די, איך זה יכול, זה באמת מסוג הדברים המדהימים של ביקורת בתקופה אחרת לגמרי שמתאימה בול למה שקורה היום.
תשמע, זה פשוט לא יאומן. בסוף שנות ה-50 הוא תיאר בסרט שלו מון אונקל, שזה בעברית, זה הדוד שלי, מיי אנקו. תיאר בסרט שלו, שזכה בפרס האוסקר אגב, לסרט הזר הטוב ביותר, הסרט הצרפתי הראשון שזכה באוסקר, הוא תיאר איך משפחה נובורישית בעצם מתהדרת בכל מיני אפליקציות וכל מיני גאדג'טים כאלה, טכנולוגיים, כמו למשל, שים לב, דלת שנפתחת מעצמה בשלט. אז בשנות ה-50 זה היה נשמע כאילו מישהו נחת על המאדים פחות או יותר, פשוט לא נתפס. או דלת של מוסך שנפתחת מעצמה, או ארון שהדלת שלו נפתחת כשאתה מעביר את היד ליד, כן? אז זה בכלל נחשבת לקומדיה מצורכת, קומדיה מדע בדיוני.
זהו, זה מדהים שהוא חזה את העובדה שהעתיד יהיה מטובל בהרבה מאוד דברים מאוד לא חשובים, והמהות קצת התשתש לטובת השטויות האלה.
בדיוק. אתה הגדרת את זה מדויק. הטכנולוגיה שאמורה כאילו להפוך אותנו ליותר יעילים, הופכת אותנו בעצם לאנשים ששוגים בשטויות. אתה צודק ממש. בדיוק בדיוק, וזה בדיוק הניואנסים ששקטתי מתאר בסרטים שלו. בעצם הטכנולוגיה לא הופכת אותנו ליותר פרודוקטיביים, להפך, היא הופכת אותנו ליותר עצלנים, פחות יצרנים, פחות עמלים, יותר אפתיים, פחות מרגישים. להגיד דברים כאלה בסוף שנות ה-50...
בלי לדעת מה פייסבוק והאינסטגרם והטוויטר יעשו לנו...
אפילו לא היה מחשב ביתי. מדהים. אפילו לא היה מחשב ביתי, דודו. אף אחד לא בכלל חשב שיש מחשב דבר. אתה מבין? אנחנו... כי ז'אק טאטי בעצם הבין את היסוד הנפשי של האנושות, שבעצם אנחנו כולנו חותרים במודע או לא במודע להקל על חיינו בכל צד, בכל צורה אפשרית, ובמחיר עצום. ולכן הסרט הנפלא הזה, שנקרא זה הדוד שלי, שמוקרן מדי פעם ב-YES, או פעם אצל המתחרים, גם בהוט הוא מוקרן, כדאי לראות, סלקום טיווי וכו', זה מראה כיצד ז'אק טאטי שהוא משחק שם בעצם גם את הוא הדוד. הוא הדוד של הילד שגודל במשפחה נובורישית, שיש להם מזרקה בצורת דולפין, שמדליקים את המזרקה כל פעם שאורח מגיע, רק שאורח מגיע כמובן, והכל הכל טכנולוגי כזה בבית בצורה מטופשת. ההורים יושבים מול הטלוויזיה בערב, וזה פחות יותר הבילוי שלהם. אגב, עוד נבואה שהקשימה את עצמה מאוד, מאוד. יושבים כמו בועה כזאת, חסרי רגש, חסרי הבנה, ורק הדוד המיושן, זה שהולך עם המעיל המרופט והמקטרת, הוא זה שמביא את שמחת החיים הביתה אל הילד הקטן, שנמאס לו להיות בבית הקר והלא נעים הזה.
אז רגע, בוא נדבר על הדמות הזאת, שהיא גם כן הפכה למשהו מונומנטלי ומשפיע מאוד. אותה דמות שבאמת יצרה את הפער בינה לבין הטכנולוגיה שהיא השתלטה על חיינו, או דאז היא השתלטה על חייהם, אבל הוא חזה את זה. בוא נדבר על הדמות עצמה שלו.
בהחלט, הוא מציג את עצמו כאוטסיידר, שאפילו יש פה משהו חייזרי כזה, כי כולם עמוק בתוך הטכנולוגיה, כולם מאוד מעודכנים. זה קצת מזכיר היום את הדודים האלה שאין להם מושג מה זה טיק טוק, אתה יודע, או הם לא מבינים מה זה אינסטגרם, והם לא זה, ואתה צריך להסביר להם, והם נראים לכולם כאילו הם טיפשים או מנותקים, או, לא, או כבר not up to date וכו'. אבל דווקא הם, והוא מייצג את זה בסרט, הוא זה שחי באמת. הוא מראה שהוא אמנם נמצא בעולם פשוט, בעולם קצת יותר עני ולא מתוקתק, כמו החצר המקסימה שלה והיפה, אך הנובורישית של המשפחה העשירה. הוא בא מאיזו שכונה קצת יותר עם פחים וקצת יותר לכלוך וקצת יותר, אבל יש חיים שם. יש שם המון רעש והמולה, וזה שוק, אתה יודע, זה שוק מול הקוטג' המתוקתק והנקי, שכל דשא שם עשו לו את הציפורניים, מה שנקרא, כל כזה פיקס, סימטרי, ומת, באמת. וואו. כי המכונות תפסו את החיים. אז למה צריך לפעול? אם המכונה עושה בשבילך את העבודה, אם הטלוויזיה עושה בשבילך את הבידור, והמוסך עושה בשבילך את המזיז לך את המכונית לבד, ואתה פה לא צריך אפילו להזיז את היד בשביל לפתוח את הארון, הוא יפתח לבד, אז למה אתה צריך לחיות? שב בכיסא. ולהגיד דבר כזה בשנות ה-50, באמת, אנשים ראו, לא האמינו למראה עיניהם.
אז זהו, שכשאמרו לי שאתה תדבר על ז'אק טאטי ובדקתי, אמרתי, אוקיי, זה בטח משהו אזוטרי בתחום האומנות, קולנוע וכו', אבל כשאתה נוגע בדבר כזה, שזה הופך אותי לגמרי, הביקורת עצמה, שאני בעצמי קצת מרגיש אותה, אבל הוא ודאי עשה את זה מוקדם ובדרכו, ככל הנראה גאונית, עם הדמות התלושה הזאת, עם מקטורן כזה, עם כזה מקטרת גם, נכון? והיה לו מעיל ארוך כזה, מין
טיפוס. ויש עוד משהו, דודו.
כן.
כן, ויש עוד משהו אחד. כל מה שאמרתי לך, זאת, זה אני אומר, זאת פרשנות, כי הוא לא אומר את זה בסרט בכלל. הוא רק מדגים. הוא משאיר לך, וזה הדבר המתוחכם של, באמת, של ז'אק טאטי, שבאמת היה גאון הגאונים. הוא לא מכניס לך את זה עם כפית לפה, הוא רק מצייר לך את הסיטואציות, ואתה מגיע בסופו של דבר למסקנה הזאת, מי חי ומי מת. הוא לא אומר לך, הנה בוא תראה סרט מחאה, הנה בוא נעשה עכשיו בלגן, סרט מחאה נגד הטכנולוגיה, אני נגד הטכנולוגיה, הוא לא אומר את זה. הוא רק מצייר את הסיטואציה, ומוביל אותך בצורה עדינה ואלגנטית וצרפתית ופיוטית ומופשטת, אלא המסקנה הזאת היא שאנחנו הולכים לאבדון. זאת אומרת, הגישה הזאת היא של הנצלנות, הנהנתנות, ההתעשרות.
זו אמירה בוטה על הבורגנות ועל הנובורישיות ועל החיים של כולנו היום.
לגמרי. הוא שנה מאוד נובורישים, שנה מאוד אנשים עשירים ככוח. הוא חשף גם את הטעם הרע, אתה יודע, בדרך כלל חושבים שאצולת הממון, כאלה שמבינים באומנות, כאלה שזה, אז הוא אומר, לא, הם לא מבינים באומנות. הם היו רוצים להבין באומנות. הם היו רוצים שיהיה להם טעם טוב, אבל הם לא מסוגלים. הם עסוקים בעולמות חומריים לגמרי, ואילו האומנות תמיד עוסקת במופשט. ולכן הניסיון שלהם לקנות רעיונות בכסף, רעיונות אומנותיים, מופשטים בכסף, זה תמיד עולה בתור.
למעשה, לנסות ולקנות טעם טוב, זה משהו שהוא לא אפשרי.
זה תמיד יוצא מביך, כי וואו. היא קונה מזרקה כזאת מטופשת, שכאילו אמורה לראות פרס קלאס, אבל זה די מגיל. וככה גם לגבי יתר הדברים, ככה עיצוב האדריכלי שהוא כאילו אסתטי, אבל אתה קולט שהוא די יומרני ומנסה להיות מתנסה, כאילו מנסה להיות בפשן, וזה בעצם לא משתלב בכלל בחיים הפריזאים שם, וזה מנותק. מרוב הרצון להיות גבוה ואילאי ומתנסה, אתה בעצם נראה כמו, איך אני אגיד לך, כמו הוט קוטור בתוך שוק הקרמל. זה מביך, זה מגעיל, זה חסר טעם. זה מראה שאצולת הממון היא חסרת טעם. מה שתמיד היא הייתה, דרך אגב. הקפיטליזם, השפיץ של החברה הקפיטליסטית אף פעם לא הצליחה להגיע לקצה קצהו של הנעל של העולמו המופשט של האומן הרעב. אתה מבין? אי אפשר להגיע אל האומן הרעב דרך כסף. אי אפשר לקנות את זה.
וזה מה שהכי... כן, לא, לא, אתה אומר שהוא לא עשה המון סרטים, אבל במעט שהוא עשה, ואם שוב נזכיר הדמות שאם קצת תחפשו, תראו שאתם מכירים את זה מפה ומשם, איש עם מעיל גשם, עם מגבעת ועם מקטרת כזו, שמין תימהוני כזה, אבל בעצם חושף את השקר שמאחורי ההתמכרות לטכנולוגיה ולשוב, טעם שמנסים לרכוש באמצעות כסף וכו'. אתה אומר שהוא עשה את זה במעט סרטים יחסית.
מעט מאוד, אני חושב שהוא הבמאי, אולי עם הכי כמות, קטנה של סרטים שהשפיע כל כך הרבה. סך הכל באמת 5-6 גג סרטים, ומצליח להפוך להיות, זה הוציאו עכשיו Criterion, חברה מאוד מקצועית, הוציאה מארז בלוריי מפואר של כל העשייה שלו. יש כאן לפחות איזה 10 בלוריים כאלה עם כל התוספות ודוקומנטרי ואין סוף, באמת מתייחסים לעבודה שלו. כאל עבודה של אמן שעשה את כל הסרטים שלו בעבודת יד. יש איזה סצנה אחת, אגב, שאתה תמות מצחוק ממנה. כשמישהו מנסה פשוט לקרוא למישהו באינטרקום באיזשהו משרד. אבל האינטרקום כל כך מסובך, שכשהוא מפעיל כפתור אחד, זה מפעיל כפתור אחר, והכפתור אחר מפעיל כפתור שלישי, והכל משתבך שם, מתחילה להיות מין... יש תנועה אדומה וירוקה וצהובה, ומתחילים להיות כמה צבעים ביחד, וזה מתחיל להשתולל, ועד שהוא, עד שהוא, עד שהוא כבר קורא לה, הוא כבר הגיע לקומה למטה.
תשמע, אני אולי פחות צוחק ויותר מזדעזע מעומק הביקורת הגאונית הזו עלינו.
כן. לא, חד משמעית, הוא הבן אדם מאוד מאוד ביקורתי, ואני שוב רק אומר, הכל בנעימות. זה התכסיס. זה התכסיס הגדול. כי אם אתה מצייר גרפיטי, על הקיר ועושה ונדליזם וזה, ואז אנשים יכולים או להסכים איתך או לא להסכים איתך, ואומרים, טוב, זאת היא דעתו. אבל אם אתה מושך באלגנטיות את הסצנה, והבן אדם שרואה את הסצנה הזאת של האינטרקום, מרגיש בעצמו שלא בנוח עם הסיטואציה, אומר, אוי, נכון, זה באמת משהו שיכול לקרות. כלומר, בזבוז זמן על השטויות האלה, באמת, באמת מחלד חיינו.
השאלה המתבקשת היא, האם הוא לא הצליח מאוד באמצעות הסרטים שלו או בסרטים שלו, ואז הפך להיות אותם אנשים שהוא ביקר, או שלא?
אז לצערנו, לצערו בוודאי, או לשמחתנו, הוא לא הפך להיות כזה. סיים את חייו כי אני מרות, זה כמובן לא שמחה, אבל אני, זה להפך, זה עצב, אבל אני מתכוון כאילו לענות לשאלה שלך שהוא לא התקלקל בעצמו, כי הוא בהחלט לא הפך להיות, הציעו לו הרבה מאוד הצעות, הציעו לו להגיע להוליווד, הוא זכה באוסקר, אז הציעו לו לקחת את מיסיה הולו, הדמות שלו לעשות מיסיה הולו, מטייל באמריקה, כן, אבל הוא לא... אמן אמיתי, ואתה מכיר את זה דודו על עצמך, אתה לא לוקח כל הצער. לא רוצה למסחר את עצמו.
את הערת האגב הזו אני אנצור כמחמאה, אוקיי, אבל וואו.
לא,
זה די מדהים.
אתה גם לא מסכים לדברים מסוימים, וגם הוא לא הסכים לדברים מסוימים, והוא היה יכול לתת הרבה מאוד כסף, והוא סרב.
אז קודם כל, אני ממש רוצה להודות לך שציינת בתוכנית שלנו יום הולדת למשהו כזה, כי זה באמת איש שלא הייתי מכיר אלמלא, היית מזכיר אותו, ועכשיו זה באמת עושה חשק גם לראות את היצירה שלו, וגם באמת להבין את עומק הביקורת, וכפי שאמרת, זה הכל כזה עדין, ואפשר גם להנות מזה, כי הרי זה הכל משעשע כמובן.
התודה מגיעה לך, דודו, שרצית לשים אותו על הבמה כאן, וחלק מהעניין הוא שתמיד כדאי לפתוח את הראש לדברים חדשים. וגם דברים שהם משכחים או שפספסנו בתודעה, כי אחרת, כמו שז'אק טאטי אמר שיעלו לקרות, אנחנו נחזור על הרעיונות שלנו שוב ושוב ושוב, ונהפוך להיות עולם משעמם של אייטם אחד.
וואו. טוב, אני מקווה שהזעזוע הזה יעבור לי במהלך המעברון בסוף השיחה הזו. תודה רבה לך, יונתן גת, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קם בכאן תרבות. תודה לך.
תודה רבה, דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם נשמע עובדות ממש מטורפות שלא ידענו על אדם ממש מטורף, הצורר אדולף היטלר. שלום לאירן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, שלום.
אהלן דודו.
יש עוד עובדות שאנחנו לא יודעים על אותו רוצח המוני מנובל? אין סופרלטיבים בהפוך?
כן, כן.
די, הכל נאמר כבר.
יש בהחלט, כן. ההיסטוריה יודעת לספר לנו שחיילים נאצים היו צורכים את הסם, קריסטל מת, על מנת להישאר ערים במשך ימים, כדי לרצוח אנשים אחרים. אבל מעט מאוד יודעים שגם אדולף היטלר עצמו היה בהיי, בוא נקרא אלף בשמו, אדולף היטלר היה מסתול במשך רוב המלחמה. והסיבה היא בגלל גזים במערכת עיכול.
מה זאת אומרת?
לא, בימי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, היו לצורר הנאצי ציפיות מאוד גבוהות מהחיילים שלו. אז כדי לעמוד בדרישות המטורפות, החיילים הנאצים נאלצו להשתמש בקריסטל מת תחת השם ברביטין. מדובר בגלולה שיוצרה על ידי מדענים גרמנים, והיא שווקה כגלולת פלא שמשפרת ערנות, כמו קפה. אז ממש אין פלא שהרבה חיילים הפכו להיות מכורים לברביטין, והיטלר עצמו התמודד עם התמכרות אחרת לגמרי. הוא סבל מהמון המון בעיות בריאות, כולל פריחות, התכווצויות במעיים, שלשולים, גזים, גזים בעוצמות ובכמויות גם שהיו גורמות לו לעזוב את שולחן האוכל רק כדי שהוא יוכל להשתחרר. עכשיו, בשנת 31, לא הרבה יודעים, הפירר עובר לתזונה צמחונית לחלוטין. הוא הפך להיות צמחוני, ירקות רכים, הרבה מאוד מרק אפונה, ובשנת 36 הוא מכיר את דוקטור תיאודור מורל, שבוחן את האוכל שהוא אוכל ואת התגובות הפיזיות, הפיזיולוגיות שיש לו אחר כך, והוא מציין לדוקטור הזה כי התופעות היו ברמה שהוא לא נתקל בהן בעבר. והוא רשם לבוס הגדול גלולה נגד גזים, והיטלר לקח את הגלולה הזאת 16 פעם ביום. הוא לא ידע, היטלר עצמו, שהגלולה עצמה מכילה סטריכנין, שזה חומר מאוד מאוד חזק שמרכיב ברעל עכברים. ופה לשם, התרופה שהוא קיבל מרגיע את כאבי הבטן שלו, בסתם, ויטלר מזמין את הרופא, עכשיו רופא אליל נקרא לו, לחוג המצומצם שלו, והוא הופך אותו לרופא האישי שלו. עכשיו, רוב האנשים הקרובים להיטלר שונאים את מורל. הוא בן אדם פיזית מסריח, ההיגיינה שלו באמת הייתה לקויה, רופאים אחרים טוענים שהוא בכלל סתם אופורטוניסט מתחזה, אבל היטלר מתעלם, כי בכל זאת זה האיש שהדים לו את כאבי הבטן. אבל נוסף על התקפי הגזים הכואבים, היה לו שחרון בוקר, זה חוסר אנרגיה, זה חוסר מיקוד, זה לא תופעה שכיחה, אבל זה ממש, אתה לא יכול לתפקד בבוקר, וכדי לטפל בזה, אז הרופא לוקח מזריקה סודית שקורא לה ויטה מולטין, והרופא של ה-SS חושד ובודק, והוא מוצא שהיא מכילה את הסם הפסיכואקטיבי אמפיטמין. אבל היטלר לא היה ממש אכפת מה יש בחומר, העיקר שהוא יעבוד. ודי מהר הוא הופך מחור לתרופות של מורל, והוא סומך על הדוקטור הזה בכל ההכרעות הרפואיות שלו. עכשיו, כשהוא מפקד על כל הפלישה לרוסיה, היטלר היה מסומם לחלוטין מהתרופות של מורל. ובאותם ימים הוא לקח על בסיס יומי, תחזיק חזק, טסטוסטרון, משככי כאבים, קסמי הרגעה, מורפים, חומרים משלשלים, פרוביוטיקה וזריקות של זרע של שור לטיפול בחיי המין שלו. כי מכל שאר הסמים הוא באמת לא יכל לתפקד. אבל הסם שהוא היה מכור לו הכי הכי הרבה מכולם, היה קוקאין. בגרמניה של שנות ה-30 ניתן היה לקבל מרשם לקוקאין, אבל במנות די קטנות. ובהתחלה דוקטור מורל רשם את הקוקאין בטיפות עיניים, אבל במינון של פי 10 מהרגיל. ובמקביל הוא רושם לו אבקת קוקאין לניקוי הסינוסים. וזו הייתה הסיבה להתנהגותו הפסיכוטית וההתפרצויות של היטלר לקראת סוף המלחמה, ואז באמת מתחילה הבריאות שלו להתדרדר, ומופיעים אצלו סימנים ראשונים של פרקינסון, והידיים שלו היו מאוד מחוררות כבר מרוב הבריקות, ומהחורף של שנת 44 היטלר באמת לא ידע ימים של, אני יודע מה, פיקחות, פחיות. מורל עצמו נשאר למטופל שלו, נשאר נאמן למטופל גם בבונקר בברלין, הוא שוחרר על ידו כמה ימים לפני הסוף. הוא נתפס אחרי שגרמניה הנאצית נפלה, והוא נחקר במשך שנתיים תמימות. אחד החוקרים אפילו גם תיאר שהוא נגעל מההיגיינה והריח, אבל הוא מעולם לא נשפט. ובמאי 48, שבועיים אחרי שהוכרזה מדינת ישראל, הוא הלך לעולמו. הרופא, אני יודע מה, המתחזה, הרופא המדומה.
וואו, תודה לך על הדברים, ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות, תודה. אנחנו סיימנו את התוכנית, ראשית נודה לעורך רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן, בכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, עטו מסכות, הקפידו על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות, שימרו על עצמכם, אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.